אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
שלושה שיודעים.
שלום לכם, שבב שמוחדר אל המוח באמצעות אקדח גנים נלחם במחלת האלצהיימר. חוקרות בטכניון ובאוניברסיטת בר אילן פיתחו טכנולוגיה חדשה להחדרת חלבון אל המוח, חלבון שמעכב את התפתחות מחלת האלצהיימר. מדובר בשבבי סיליקון שמוחדרים אל המוח באמצעות אקדח גנים, ואז משחררים את החלבון שבולם את המחלה. מיד על הטכנולוגיה החדשה הזו, עם הבשורה הגדולה. שלום לכם, אנחנו שלושה שיודעים בכאן תרבות. אני דודו ארז, היום שלל ענייני מדע וידע, וגם איתי באולפן, דוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות ומרצה בכיר בבית הספר לתקשורת במכללה למינהל, מחבר הספרים גנגסטר שיק והגנגסטר הפוסט-מודרני והבלש כגיבור תרבות. הוא גם מגיש את ההסקט שאתם ודאי שומעים, גיבור תרבות, בכאן תרבות, וזאת בשל עלייתו לאקרנים של סרט הפשע האמריקאי החדש האירי בבימויו של מרטין סקורסזה עבור נטפליקס. כבר ראית את הסרט, נכון? אנחנו לא מדברים תיאורטית על גנגסטרים באופן, אבל גם נדבר קצת סופרנו, קצת סנדק, קצת מכל דבר.
בהחלט.
נכון? כן, הסרט הוא לא בחלל ריק כמובן. ונעסוק בעוד עניינים. מדוע מתרחש פרפור פרוזדורים לילי? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש. פרפור פרוזדורים הוא הפרעת קצב לב לילי, כי הוא מתרחש בלילה כמובן, אבל למה זה קורה? מיד התשובה שיכולה לסייע בסופו של דבר לפיתוח טיפולים חדשניים עבור חולי לב. וגם, מה הסיבה להתפרצות מיליוני גייזרים של פלזמה על פני השמש? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפורסם בכתב העת סיינס. אגב, גייזרים שעלולים להגיע או עשויים להגיע לטמפרטורה של 100,000 מעלות צלזיוס, למה להיות שיפוטיים? וגם הישרדות נמלים. איך שרדו מיליוני נמלים שנכלאו בבונקר גרעיני נטוש במשך שנים ללא מזון? ספוילר, קניבליזם. העורך שלנו רז חסון, עורכת המשנה אלכסנדרה לויקר. המפיקים הם איתי סופרין ואבי שמאי. לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגאל שפירה שמלווה אותנו. אתם מוזמנים להאזין לשלושה שיודעים בכל זמן ובכל מקום באמצעות היישומון של כאן וגם בספוטיפיי. אז שוב שלום לכם, דוקטור דוד גורביץ', שכתב, תקף את דמותו של הגנגסטר בלי חשש, כי אתה תוקף אותו אקדמית כמובן,
כן, מכל כן, כיוון חשבתי אפשרי. חשבתי שאתה מדבר ככה, אתה כבר מכניס את הלשון של הגנגסטר בצורת הפנייה, תקף, אני, אתה מבין?
אני אצג כאן את התרבות הזו, אני הרי חלק ממין הרנטי ממנה.
אין ספק.
אין ספק. אנחנו מדברים על סרט הפשע האמריקאי העיר, מיד נדבר עליו, רק נזכיר שהסרטי גנגסטר, יש כל מיני סרטי מאפיה וכולי, שפה ושם צצים, אבל חלק מהם, כמובן, הפכו להיות סרטי מופת, סרטי חובה לראות, גם סדרה משמעותית בטלוויזיה, גם סרט מקורי ש... לא גדלתי עליו, אבל ראיתי אותו בשנים האחרונות, והבנתי שמדובר באחד הסרטים הטובים שראיתי בחיי, הסנדק למשל. בוא נתחיל מהסרט עצמו האירי, מה הבשורה הגדולה בסרט?
יש הרבה בשורות גדולות, אני חושב, אחת מהן, אני חושב, זה המבט, הייתי אומר, המבט המריר והאפל על החיים של הגנגסטר. בניגוד לה, אתה יודע, למבט הציני של סקורסיזה, נגיד בחבר'ה הטובים, שהוא מבט בעצם, שאומר, אני, הגנגסטר שלו בסרט אומר, אני הייתי, תמיד חלמתי להיות גנגסטר. רציתי להיות יותר גנגסטר מאשר ה-President of the United States.
אוקיי.
ואז יש לו פתאום, אחרי המון המון שנים, עכשיו, הוא מקשים, הגנגסטר שלו מקשים את החלום הזה, להיות הגיבור הזה, שהוא שווה ערך לגנגסטר, אבל החיים שלו מרוסקים. הוא אומר את הכל מנקודת מבט רטרוספקטיבית של אדם קשיש, בקושי חי, בבית אבות.
זה בעיר, בסרט האירי?
בסרט
כן?
האירי. אז אני לא רוצה לעשות ספוילרים.
לא, אל תעשה, אבל כבר אפשר להסיק.
נקודת המבט הזאת.
זהו, הנקודה היא לאחור, אני מבין.
לאחור, כן. והתבוננות נוקבת בשאלה של האלימות, לא מתוך הומור וציניות, אלא גם מתוך כאב וביקורת.
למה? קודם כל, על פי הביקורות, אני לא צפיתי בסרט, על פי הביקורות זו יצירת מופת, זו סרט מצוין לפחות.
לגמרי, אתה יושב 3.5 שעות, וזה לא מעט, ואתה לא רוצה לזוז מהכיסא לרגע. זה לא דבר של מה וכך.
ממש לא, במיוחד לעובדה שאם הסרט הוא לא מלא בגיבורי על שיורים מהעיניים, מהאוזניים, מהנחיריים, אז אנשים לא מגיעים לקופות, פתאום יש פה איזה משהו אחר.
כן, לגמרי, הסרט הזה הוא מופתי בהמון המון צורות, אבל נגיד, אחת הצורות היא בעצם שסקורסיזה מדבר על כל הקולנוע של הגנגסטרים שהוא עשה מאז סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70 ועד היום, וגם מאכלס את הסרט שלו בגיבורים שלו, ג'ון פשי, רוברט דה נירו.
נכון, נכון, נכון.
אז זה אומר בעצם, לא רק חזרת הגנגסטר, אלא החזרה של הדמויות שגילמו את הגנגסטר. כלומר, הרעיון הזה של ה... של התפקיד הזה של הגנגסטר בקולנוע הופך להיות פתאום מושא להתבוננות.
אז רגע לפני שניגע בסטנדאק ובסופרנוס ובטלוויזיה, מתי נולד הדימוי הזה של הגנגסטר שאנחנו מתחברים אליו? כי זה מדהים שאנחנו רובנו סולדים מאלימות, אנחנו לעולם לא נעז לתרום לסיטואציה אלימה, ובכל זאת יש משהו בדמויות האלה שהן מהפנטות למרות האלימות. כן, זאת אומרת, אנחנו מחבקים את הדמויות האלה, ואת האלימות וכו'. למה? מה יש שם בגנגסטרים האלה, בראשי המאפיה?
אז קודם כל נגיד, מיד אני אענה לך, אני אשתדל לענות לך, למה אנחנו מחבקים את הרוע שאנחנו סולדים ממנו, זו בעצם השאלה.
נכון.
זה, הדימוי של הגנגסטר נולד מתוך העולם המודרני של התקשורת. זה הגיבור הראשון המודרני, שלא ביטא אידיאל חברתי, אתה יודע, בדרך כלל הגיבור מציד את החברה, עובד למען החברה, עושה דבר גדול, אפילו מקריב את עצמו. כך זה בספרות. פתאום נולד לך גיבור שבא לך מתחום התקשורת, מתחום העיתונות. העיתונות בארצות הברית התחילה להשתמש במולה גנגסטר, ככה בסביבות 1860. לתאר אלימות מאורגנת של כנופיות בערים הגדולות, אלימות אורבנית. נולד לך פתאום אדם שהוא בעצם גיבור מודרני עכשווי, שבא מתחום הרוע, שהמקצוענות שלו זה אלימות ורוע, ולמה אנחנו נמשכים אליו, אתה שואל.
נכון, אם הוא לא תורם לחברה, אבל...
הרי אנחנו צריכים להריץ אנשים שתורמים לנו, בעוד שהאדם הזה, המטרה הבסיסית שלו זה להרוס את החברה.
נכון, אם להריץ מדען שמגלה תרופה לאלצהיימר, ובכל זאת אנחנו יושבים בקולנוע ומאופנטים דווקא מאדם שמטיל אימה, ובעיקר עושה כסף. באמצעות איומים ואלימות וכו'.
בדיוק ככה, זה בעצם המקצוע שלו. זה מין מקצוענות של מוות, זה בעצם הרעיון שלו. אלימות היא סוג של מקצוע, אתה מבין? משהו שהוא רציונלי, נשלט, מבוקר, ומטרתו הפקת רבע. כלומר, אתה חושב, אתה מסתכל עליו בתוך חלק מהקפיטליזם. אין גנגסטר בלי קפיטליזם.
נכון, מעניין.
זה לא משהו, אתה יכול לראות...
אולי אפשר להתייחס לקפיטליזם הרבה פעמים כסוג של פשע מאורגן, אבל זה קצת...
בדיוק, ומכאן חלק מהתשובה לשאלה, כי אנחנו אומרים לעצמנו, רגע, שם זה הרוע, ורגע, ומה עם הפקידים המושחתים האלה שיושבים וגוזרים קופון?
גם בוא נגיד את האמת, בסנדק לפחות הקפידו על כך שהדמות תהיה כן מוסרית באיזושהי דרך, והיא כן תשרת איזשהו מוסר שהוא לפעמים מחוץ לחוק, כמו למשל אם פגעו בי ולא קיבלתי מזור בבתי המשפט, אז הנה בא הסנדק והוא נותן לי את המזור המוסרי כביכול, שוב.
זה בדיוק הפתיחה של הסנדק, מה שאתה מזכיר עכשיו.
נכון, נכון.
I want justice.
בדיוק.
אמריקה didn't give me justice. אתה תיתן לי justice. בתי המשפט באמריקה הבטיחו לי justice, לא נתנו לי justice. הוציאו את האיש הזה שהרס לי את הצורה לבת שלי בשישה חודשים על תנאי. Don't call me order.
שפעמים רבות אנשים מרגישים חסרי אונים... שבתי המשפט לא מספקים להם תרופה או מזור.
הגנה.
כן, או הגנה,
זה בירוקרטי,
נכון.
יש להם עורכי דין עצומים לרוע, הם לא מסוגלים להתמודד עם המערכת, ואז אתה בא למערכת אלטרנטיבית.
נכון.
עכשיו, אתה שואל, שאלת אותי קודם בהתחלה, אבל אני לא מתעלם מהשאלה, כאילו, מה מושך אותנו ברמה כאילו יותר הנפשית, הפסיכולוגית? אני חושב, האלימות תמיד משכה אותנו, האלימות היא בתוכנו. האלימות לא יוצא גנגסטר. עכשיו, לנו יש חרדה לבצע ולממש אלימות שבתוכנו. לא צריך להיות פרוידיאנים גדולים להבין שהאלימות היא חלק ממבנה האדם. הליבידו בנוי, יש חלקים אלימים בתוך הליבידו האנושי. כן. יש לנו איזושהי הזדהות עם דמות כל יכולה, אומניפוטנטית, שעושה את הבלתי אפשרי, שכמו אלוהים, לוקחת חיים, משאירה חיים, דמות שהיא כביכול מין סוג של מורד רומנטי שלא שם לב לחוקים, ונמצא לגמרי לגמרי במקום שאנחנו... מפחדים להיות בו. אז יש פה גם אימביוולנטיות של הזדהות עם דמות, ומצד שני כמובן צלידה ממנה, כי זו דמות שהיא מנוגדת לכל הערכים שלנו. אז אתה רואה, העמדה הכפולה הזאת מייצרת...
אולי באמת היינו רוצים להיות כמוה.
כן.
באיזשהו מובן, בחשיבה אלטרנטיבית על יקום מקביל וכו'.
בדיוק ככה, יש משהו בתוכנו. זה לא, הגנגסטר הוא לא שם, הוא פה. בתוך הלב, בתוך הזה. עכשיו, יש לנו חרדה, יש לנו הדחקות, יש לנו איניביציות, יש לנו פחדים וחרדות לממש דברים. אבל אם אנחנו הולכים לקולנוע, אז הם קדמים את כל האלימות, ובחינם לא משלמים על זה שום מחיר, אנחנו לא מעורבים בגנגסטרים, לא פוצים אותנו, לא מכניסים לנו פצצה לאוטו.
לא בחינם לגמרי, אבל אתה צודק שזה לא סיכון חיים להיכנס לסרט קולנוע.
בכל אופן, זה ייצוג אסתטי כבר של האלימות.
כן, נכון.
ואת הייצוג הזה אנחנו מעריצים בסופו של דבר, ככה שיש לנו גם את כל האלימות, גם את כל האקשן של האלימות, כל ההתלהבות, ומצד שני יש לנו הגנה מוחלטת, כי זה בדיון.
זו רכבת תרים שבה אני מוגן.
לגמרי. אתה יושב, אתה יושב 3.5 שעות, אתה רואה אנשים נרצחים, אבל זה קולנוע, לא?
כן, כן.
או זה רומן, או משהו כזה. אני לא היית רוצה להיפגש ברחוב, בבית קפה הקרוב, שיתפוצץ שם, כי במישהו שם אתה בזיהוי ופוצץ אותך, במקום לפוצץ את היד שהיה מועד להתקפה, אתה מבין?
אז זה כן טבוע בנו, וזה בעצם משקף משהו שהיינו רוצים לראות, או רוצים להיות כמו בסתר ליבנו. אז בואו נחזור לשאלה, מתי הדימוי הזה נוצר באמת? זאת אומרת, התקשורת בעצם יצרה את הדימוי הזה, יצרה איזשהו מותג כזה.
זה פשוט גיבור שהוא... לא הספרות יצרה אותו, לא תיאטרון, כמו הגיבורים הראשונים של הטרגדיות של העולם
היווני. אני חושב על זה, אני חושב שגם...
1860, מתחילה תקשורת המונים.
כן.
מתחילים להיות עיתוני סנסציה בארצות הברית. מדפיסים, הרוצח עדיין חופשי. המשפחת הפשע הזאת היא מתארגנת ואומרת דברים כאלה. ידיעה אחרונה, תקנו, תקנו. ג'ון פשי, סתם דוגמה, נרצח על ידי זה. בבקשה, עיתונים, מוכרים עיתונים.
אותם עיתונים מתגלגלים בסרטים עם כותרות זועקות לשמיים, והם אלה שיצרו
בין היתר. זה הטבלואידים.
כן,
נכון. זה הטבלואידים.
כן.
הטבלואידים, עכשיו, חלק מתוך זה נמצא גם עכשיו היום בטבלואידים של היום. גם העיתונים מפחובדים היום, ייתנו לך כותרות כאלה, שוטטות דם, עם איזה איש משפחת פשע ייצר בדרך שם איפשהו.
אולי אנחנו עדיין מעריצים אותם? גם היום, גם את האמיתיים, לא רק את הפיקטיביים בקולנוע.
כן, אני חושב שכן. תסתכל, המופע של הגנגסטרים בבתי משפט מושך הרבה מאוד קהל.
כן.
המופע שלהם, העדות שלהם, סיפור החיים שלהם, הטרגיות שלהם, איך התגלגלתי לפשע, כל זה הופך להיות מקור בלתי נדנה של מחזור בתוך המדיה, בתוך המערכת של התרבות הפופולרית. כן, בטח.
אז התקשורת בעצם יצרה איזשהו מיתוס שבסופו של דבר גם קיבל את הייצוג שלו בקולנוע, ואנחנו אוהבים לראות, כפי שאמרת, גם אלימות ארוזה בצורה אסתטית מאוד יפה. כשזה בעצם משקף משהו שאולי טבוע בנו, כפי שאמרת, משהו שהיינו אולי רוצים להיות, אבל מי מאיתנו רוצה לחיות חיים של פשע?
זה בדיוק ככה, אנחנו יכולים לחיות, מה שנקרא, ללכת עם, להרגיש בלי, כן. ללכת בלי, להרגיש עם, זה בדיוק הנקודה הזאת. אתה יכול ללכת עד הסוף על החלומות שלך, אתה לא משלם מחירים, אתה גם יכול להיות לגלות צדקנות, להגיד מסכנים, הם יידרדרו לפשע, הם זה, הם נמצאים
כן,
שם.
כן, מאגרים, גם הסנדק עצמו, יש לו מונולוגים שהוא מסביר מה גרם לו להיכנס לעולם הזה, ויש לו צידוקים לפחות, גם אם הם לא צידוקים שהם בהכרח מוסריים בעיני כל הציבור, עדיין תמיד יש צידוקים להתנהגויות.
נכון, אלה. בדרך כלל דאגה למשפחה. זה מה שדרך כלל הגנגסטר,
והתקלמות, כן, נכון.
המשפחה, הערבות ההדדית, כל הערכים המסורתיים האלה שכביכול נמחקים בקפיטליזם.
נכון.
קפיטליזם, כל אדם הוא אטום בתוך מערכת שלמה, אף אחד לא רואה את אף אחד ממטר. פתאום, בפשע המאורגן, במאפיה,
כן, יש משפחה. יש, נכון, ערכים משפחתיים, מסורתיים.
המשפחה היא המשפחה הגרעינית, אבל המשפחה היא גם הגנגסטרים. כלומר, הם יושבים יחד כמו משפחה, אתה יודע, משפחת הגברים הזאת שיושבת שם למטה באחד המרתפים.
נכון, או מאחורי המועדון,
או באיזה פיצריה, או מאחורי, אתה יודע, מאחורי הקלעים שזה איזשהו מועד בר.
עשית לנו חשק, לי ולמאזינים, להצטרף עוד היום למשפחת פשע, ולתכנן, לרקום מזימות.
טוב, תשמע, אם זה מה שיקרה, אז זה בסדר גמור, תשמע.
אתה לוקח.
אני, אוקיי, עכשיו רגע, אתה שמת לב שהתחלתי להיגמגם כשהצגת את העניינים ככה בצורה כזאת,
לא, אבל זה
מדהים ש... אתה לוקח עצמך חיות מוסרית,
אבל הדמויות האלה מהפנטות, הן באמת מהגדולות, זה סוג של גיבור על, לראות את ה...
נכון.
הוא יכול לעשות הכל.
אתה צודק, לא רק שהם מהפנטות, אלא הייצוגים שלהם בקולנוע או בטלוויזיה, הוא מהפנט. במובן הזה... שא', הם אלגנטיים, שתיים, הם בעלי כושר דיבור מדהים, הם תמיד נותנים לך איזושהי בדיחת זוועה לפני שהם רוצחים מישהו, נותנים לך דרשה, כמו בכנסייה, כאילו, אתה עשית את זה, עשית את זה, עכשיו אתה כבר לא יכול לצחוק, בוא נראה אותך גיבור כזה גדול, כשהידיים שלך קשורות מאחורה. אלמנטים דתיים פולחניים כאלה, פלוס הצגה שלמה, פלוס רטוריקה שלמה, ואחר כך תחשוב על האפקטים, הוא רוצח אותו, בום, צ'אק, מוזיקה, זה בעצם ספקטקל, זה מופע מדהים, שאתה נמצא בתוכו, והכל נראה לך כאילו מתוזמן על ידי כוחות בלתי אפשריים, במציאות, אתה לא תשמע את העירייה, את המוזיקה, את האפקט, את הנפילה, את המצלמת רחף שמראה לך את המציאות.
במציאות רצח הוא רק רצח, והכל...
במציאות הרצח הוא היום ונורא.
היום ונורא, כן.
אבל בקולנוע הוא לא היום ונורא.
נכון.
הוא פשוט... הוא מדהים,
הוא
הרצח.
הוא אטרקציה, נכון, כן, כן.
עכשיו, רגע שהרוע הופך להיות לאטרקציה, זה מושך אנשים.
לגמרי, שכנעת אותנו, אז יאללה, חלקנו בוא נצטרף למשפחת פשע, או להפקה של סרט מאפיה.
עדיף.
עדיף, כן. עדיף. יותר, עוד יותר אלגנטי. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. שבב שמוחדר אל המוח באמצעות אקדח גנים, נלחם במחלת האלצהיימר. חוקרות בטכניון ובאוניברסיטת בר אילן פיתחו טכנולוגיה חדשה להחדרת חלבון אל המוח, אותו חלבון שמעכב את התפתחות מחלת האלצהיימר. מדובר בשבבי סיליקון שמוחדרים אל המוח באמצעות אקדח גנים, ואז משחררים את החלבון שבולם את המחלה. אז גם סיליקון, גם שבבים, גם אקדח גנים. את המחקר עצמו הובילו פרופסור אסתי סגל והדוקטורנטית מיכל רוזנברג, שכבר נמצאת איתנו על הקו, מהפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, והשותפות שלהן פרופסור אורית שפי והדוקטורנטית נטע זילוני, מהפקולטה להנדסה באוניברסיטת בר אילן, והמחקר פורסם בכתב העת שמאל. שלום למיכל רוזנברג, דוקטורנטית במעבדה של פרופסור סגל בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון. שלום לך.
שלום, בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד באמצעותך על הפטנט הזה שמאפשר בסופו של דבר לשחרר את החלבון שמתברר לנו מסוגל לעכב את התפתחות מחלת האלצהיימר. בוא נתחיל מהפטנט ואז נדבר על החלבון.
אוקיי. אז אנחנו פיתחנו שבב סיליקון שבעצם מכיל בתוכו כמויות גדולות של החלבון, ויכול לשמש מאגר לטווח ארוך לשחרור בתוך המוח. אנחנו יכולים או להשתיל את הצ'יפ הזה במוח, או להשתמש במכשיר שנקרא אקדח גנים, שמאפשר לנו להאיץ במהירות מאוד גבוהה, בעזרת לחץ גבוה של הליום, חלקיקים של השבב הזה שמכילים שוב את החלבון.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על שבב, אני מדמיין לפחות שבב של מחשב. איך נראה שבב כזה?
אז זה נראה בדיוק אותו דבר, כמו שבב שיש לנו בפלאפון. השבב הזה הוא מותאם לגודל של המוח. אנחנו עובדנו עם מחברים, אז השבבים היו בגודל של 2 מילימטר על 2 מילימטר. החומר הזה זה סיליקון נקבובי, זה סיליקון שמכיל הרבה מאוד, יש לו מבנה כמו של ספוג, מכיל הרבה מאוד חללים שאפשר לכלוא בתוכם כמויות גדולות של התרופה.
כן.
החלבון הזה קיים באופן טבעי בגוף, אבל אצל חולי אלצהיימר ההפרשה שלו מעוכבת ונפגעת.
אז בואי נדבר לרגע על החלבון. מהו okay. אותו חלבון שמסוגל לעכב את התפתחות המחלה?
אז החלבון הזה נקרא NGF, Nerve Growth Factor, זה פקטור גידול עצבי. אז הוא מיוצר אצלנו באופן טבעי בגוף, אבל אצל חולים ההפרשה שלו מעוכבת, וצריך לתת אותו בצורה חיצונית. האתגר הגדול הוא שאנחנו לא יכולים פשוט להזריק אותו כמו הרבה תרופות אחרות, כי הוא לא יגיע אל המוח. החלבון הזה לא עובר את מחסום הדם מוח.
אז הנה עוד מושג שאנחנו צריכים לדבר עליו. באמת, אני מבין שיש איזשהו שער שלא נותן לי תרופות להיכנס אל המוח. אז בואו נדבר באמת על המחסום הזה.
נכון, אז המוח שלנו בעצם מופרד משאר מערכת הדם, במטרה למנוע מזיהומים ודברים פוגעים שיכנסו אליו. יש מחסום שמפריד בין מערכת הדם לבין הנוזל של המוח ועמוד השדרה. ובעצם אם ניתן את החלבון הזה בהזרקה, הוא פשוט לא יגיע. אנחנו צריכים למצוא איזושהי שיטה להוביל את החלבון הזה בצורה ישירה, ישירות למוח, וגם באמצעות איזשהו נשא שיגן עליו, כי גם אם נותנים אותו בעירוי ישירות למוח, תוך כמה דקות הוא מתפרק, וצריך בעצם עירוי רצוף לאורך זמן, וצריך משהו שייצב אותו. אז הרעיון זה באמת או לקחת את השבב סיליקון הזה ולהשתיל אותו בתוך המוח, או להשתמש בשיטה שאמורה להיות בעתיד לא פולשנית, להשתמש באקדח גנים הזה, שבעתיד היתרון הוא שאפשר יהיה לראות את החלקיקים האלה דרך האף, לעקוף את מחסום מדע המוח, ודרך האף החלקיקים האלה יגיעו למוח. דרך קצות העצבים בחלל הפנימי שלה.
וואו, לראות באקדח דרך האף הישר אל המוח, ואז שם החומר ישתחרר.
נכון.
וואו. עכשיו, אני מבין שמחסום הדם מוח הוא אחת מהבעיות שאיתן חוקרים מתמודדים, נכון? כי הרבה מאוד תרופות מעוקבות על ידי המחסום הזה, ולכן קשה מאוד לטפל במחלות שאנחנו רוצים לטפל בהן.
בדיוק, כל המחלות הנוירודגנרטיביות שצריך בשביל שהתרופה תפעל בעצם באזורים במוח, יש בעיה להוביל אותם בדרכים המקובלות, וצריך בעצם להמציא או להשתמש בשיטות חדשות, לשנות אותם כדי שהם יוכלו להיות מתאימות להובלה ישירות למוח.
עכשיו, בחלבון עצמו כבר בימים אלה משתמשים בו כדי לעכב התפתחות של אלצהיימר? זאת אומרת, זה משהו שהוכח
כן,
ועובד, כן?
יש, כן, החלבון הזה יש ניסויים קליניים שמראים שכשאנשים מקבלים אותו בצורה חיצונית, כשהחולים מקבלים אותו, יש לזה השפעות מיטיבות, הוא יכול לשקם נוירונים שנפגעו, רואים השפעות קוגניטיביות בחולים שבעצם משתפרים, והאתגר זה באמת איך להוביל אותו לאורך זמן, שיהיה שחרור מבוקר שלו לאורך תקופה ארוכה בתוך המוח.
אז אפשר לומר שקצת מצאו תרופה, קצת תרופה לאלצהיימר, או לפחות התחלה של תרופה.
התחלה, כן, המחלה הזאת מאוד, המנגנונים הם מאוד מסובכים.
כן.
אבל
יש קצה חוט.
משהו שכן, שיכול לעכב את ההתפתחות של המחלה.
זה נשמע מדהים, ותודה לך על השיחה הזו, הדוקטורנטית מיכל רוזנברג, במעבדה של פרופסור אסתר סגל, בפקולטה להנדסת ביוטכנולוגיה ומזון בטכניון, שלקח חלק במחקר. תודה לך.
תודה.
ומאקדח גנים לאקדחים קונבנציונליים, דוקטור דוד גורביץ', חמוש כאן באולפן בשלל אקדחים.
חמוש.
ודאי. אנחנו חוזרים אל סליחה שאני חוזר לסנדק, מלבד חיבתי אל הסרט, כי עדיין לא ראיתי את האירי, אבל זה אבי אבות הסרטים, נכון? אתה אמרת, תוך כדי השיר, אמרת לי שבאמת דמותו של הגנגסטר לא הייתה קיימת פעם. היו, אנחנו מכירים דמויות מיתולוגיות, מהתנך, דמויות בשלל מיתולוגיות שונות וכו', אבל לא היה גנגסטר.
בדיוק, הגנגסטר הוא באמת יליד המודרניות
כן.
של המחצית השנייה של המאה ה-19, של עיתונות הסנסציות, הטבלואידים,
כן.
הצורך של ההמון בעיר לקרוא לפשע, להתרגש, לשמוע סיפורים מסמרי שער, סיפורים סנטימנטליים. קצת בהמשך לספרות הגותית שהייתה כבר קיימת, אתה מבין, אדגר אלן פו וכאלה, שגם כן. היא עסקה בפשע. אז להפוך את הגיבור העירוני הזה, האלים הזה, והמאגי הזה פתאום לגיבור תרבות של התקשורת המודרנית.
אבל תגיד, אולי אני אנסה לאתגר אותך עם הטענה, שאולי אנחנו מזדהים עם הדמות הזו, כי בדרך כלל היא בת למאגרים או מהגרת, שהגיעה למקום, אנחנו כולנו מכירים מאגרים, אולי סבא, סבתא וכולי, יודעים כמה קשה להגיע למקום חדש, ללא רכוש, ללא ידע, הרבה פעמים, לפעמים ללא קרוא וכתוב וכולי, ואתה רוצה, כמו שאמר הסנדק, לקחת חלק בעניינים, להיכנס לעניינים.
כמו שהם אומרים בסרטי הגנגסטרים, אתה רוצה את הפיס שלך, את החתיכה שלך, מה ההוגה הזאת.
כן, בסנדק דיברו על זה שהביאו את האיטלקים לארצות הברית כדי שיבנו אותה, וחשבו שהנה, יש לנו כוח עבודה צייטן וזול, אבל לא, אנחנו רוצים, כמובן במקרה הזה בצורה, אנחנו עושים כמובן שדרוג של הדמות והפיכתה למוסרית וכולי, זה לא המצב, אבל עדיין אתה יכול להבין ודאי את הטיעון של אדם שמגיע כמאגר, ובמקום להיות מין מסכן כזה שעובד בעבודות קטנות ובקושי מתפרנס, הנה יש לו פה כבוד, הדר, אנשים שמצייתים לו. זה סיפור קצת עלייתו של המאגר, לא?
נכון, עלייתו, וזה הסיפור תמיד, עלייתו ונפילתו.
כן, נכון.
הסיפור שמסופר ממוסגר, אבל לגבי עלייתו, זה חלק מהחלום האמריקאי. אתה כלום, אתה nobody.
נכון.
אתה באיסייד שם, אתה במינת, נגיד שאתה איטלקי, אתה יהודי, אז אתה עוסק בחייתות, עוסק במלכות כאלה שיהודים התמחו במזרח אירופה, אתה נמצא באיזה גטו. נניח בסרט כזה כמו, היו זמנים באמריקה שעוסק במאפיה היהודית, אתה יודע, אני חושב שלא נציג בכיר שם, אמיר לנסקי, הידוע לטוב, שקיבל מקלט כמובן, כי הוא היה ציוני בטוח, וכך נמלט מזרועות מאפיה אחרת.
ולא כשאנחנו שומעים על דמות של גנגסטר יהודי, אתה אומר, הנה, זה לא היהודי הגלותי שאנחנו יודעים שפגעו בו ורצחו אותו והרגו אותו.
הם לא בשביל זה הם באו לאמריקה. הם באו לאמריקה כדי להיות חזקים. אחת מהצורות להיות חזק זה להתחבר לחלום האמריקאי. זה אומר, אתה מתחיל מאפס, אתה מתחיל בשכונה נידחת, אתה מתחיל בעוני, אתה מתחיל מלמטה. באמריקה מתחילים תמיד מלמטה. גם הגנגסטר מתחיל מלמטה. אז הוא מטפס בסולם החברתי. רק כשהוא עושה את זה, עם קצת אלימות. קצת עזרה מחברים. עם קצת אלימות. קצת, אני אומר את זה
בלשון. רצח.
פה ושם, רצח, פה ושם, להכניס מישהו לתוך בטון, פה ושם, לזרוק איזה מכונית לתוך הנהר, אתה מבין, לתוך המפרץ, זה חלק מהעניין, האלימות. אבל מצד שני, כאילו, אין לך אפשרות אחרת, כי אתה מאגר, אתה כלום, אתה לא למדת להרוורד, אתה לא באת לאמריקה דרך המייפלאו, אתה מבין? אתה לא וואספ, אתה או אירי, או איטלקי, או יהודי, או יפני, דברים כאלה, כן, מיעוטים, שלא נגיד, אתניים, שהם כאילו באיזושהי צורה נמצאים במקום חברתי נמוך, והם רוצים לעשות את השדרוג החברתי הזה, להגיע לפסגה, אבל הם לא יכולים להגיע בדרכים הטובות.
קצת, כמו שבדרך כלל כמובן להבדיל אלפי הבדלות, כשאתה אומר שאוקיי, בני המאגרים בסופו של דבר משתלבים בשלטון, נכון, הופכים להיות עורכי דין,
אבל הם לא משתלבים, הם משתלבים בשלטון דרך השחיתות, דרך זה שהם משחדים את השופטים ורוצחים את הפוליטיקאים, הם משתלבים באלימות.
כן, כן, לא, ודאי אני לא...
אבל אנחנו דיברנו על הרעיון הזה שהם חייבים להשתלב באלימות, או כאילו מנקודת מבטם מגיע להם, כי אחרת הם לא יגיעו לכלום, לא ייתנו להם, וואו, בואו, מי אתה איטלקי? מי מכיר אותך בכלל? היהודי הזה, הרי יש מספיק דימויים אנטישמיים גם על היהודים, אתה מבין? המיעוטים האלה, הם אף אחד לא רואה אותם ממטר. אז הם צריכים לפלס דרכם.
הם צריכים לקחת, כמו שאמרת. ממש לקחת.
פשוט לקחת את החוק לידיים, תרתי משמע, פירושו לפלס את דרכם, והדרך הכי טובה היא באמצעות אקדח. כשהאקדח מדבר, אנשים מקשיבים, אומר הגנגסטר. אחרת לא ישמעו את הקול שלי. אתה מבין, זה שוב סוג של הצדקה שכל צופה מתלהב מגנגסטרים יכול להגיד לעצמו, שמע, זה החלום האמריקאי, מה ההבדל בין תפיסה רציונלית שבעצם מחפשת עוצמה על ידי חופש, יוזמה, גם הגנגסטרים הם יזמים.
כן, אז הוא מקים רשת של מזון מהיר, והוא מקים רשת של...
של רצח כן. ברבון מוגבל, ובעצם גם מה שהם מייצאים זה מוות מקצועי כזה, אתה רוצה שמישהו ימות, 25,000 דולר, צ'אק, אני שולח לך
נכון,
בן אדם.
למרות ששוב, נזכיר שהסיפורים היפים, כמו למשל בסנדק, הוא לא סתם רוצח אנשים, אלא רק אם תוכיח לו שהוא בעצם קצת מוציא לפועל כזה בעיני עצמו.
הוא קצת שופט.
נכון.
יש לו איזה קודים מוסריים.
נתנו צידוק בדיוק.
בדיוק. יש לו קודים מוסריים של יעשה ולא יעשה.
כן, הוא לא רוצח שכיר סתם.
הגנגסטר הוא לא אנרכיסט.
נכון.
הוא גם אלימות שלו מנומקת, אבל היא מנומקת במערכת קודים אחרת לגמרי. נכון. מזאת שרווחת בחלק המכובד, בחלק הלגיטימי של החברה.
עכשיו, הדמות הזו עברה שינוי במהלך השנים. אנחנו רובנו צפינו בסדרה הסופרנוס, למשל שם ראינו דמות שמתייסרת, גנגסטר שהרבה יותר, שוב, בעיות עם האישה, עם הילדים, זאת אומרת, פתאום החלום שלו קצת מתפוצץ לו בפנים.
נכון.
הקפיטליזם והחיים המודרניים בארצות הברית הפכו אותו, בסדר, זו העבודה שלו, אבל כל השאר זה אותן בעיות.
בדיוק ככה, אני חושב שהיא עברה שינוי מדהים. ממצב שהגנגסטר תולר כמפלצת, יש חברה ויש public enemy, שזה אויב הציבור, כן. והגנגסטר הוא אויב הציבור. המפלצת צריך להרוג אותה, רוצח על העיר צריך לצוד אותו, כי אחרת אין לנו מרגוע ואנחנו לא יכולים לישון בשקט בבתינו. למצב שבו הגנגסטר הופך להיות חלק מהמרקם התרבותי של העולם, למצב שבו הגנגסטר הופך להיות לאדם אנושי יותר. כלומר, כמו בטוני סופרנו.
כן.
יש לו בעיות עם הילדים, הילדים לא רוצים להיות בבית ספר.
עם אמא שלו, זה הכל עוד התחיל בכלל.
עם אשתו, אשתו
כן.
יכולה להתגרש ממנו.
נכון.
מאיפה בכלל שמענו בהתחלה בגנגסטר הקלאסי, שהאישה עושה לו איזה בעיות, האישה היא סוג של, אתה יודע, ממתק כזה, בחורות, עניינים, זה ממתקים כאלה שמוסקים מאלימות אחת לאלימות
כן,
שנייה.
כן, באמת היו מוצגות כקריקטורה, כמשהו דו-מימדי וכו', וכאן באמת בסופרנוס זה כבר הפך להיות אדם מורכב, אשתו. אדם עם דרישות, עם התחבטויות, זו הייתה דמות תלת-מימדית באמת, אשתו. זה כבר לא הקריקטורות של פעם.
בהחלט, ויצא מצב שבא לנו קשה עוד יותר להזדהות, ומצד שני זה גרם אותנו להזדהות גדולה יותר. כי
כן.
היה לנו קשה, כי לא יכולנו לתאם בין האנושיות של טוני לבין הרצחנות שלו. בין החולשה שלו, הרי הוא נתקף בתקפי חרדה עצומים.
נכון.
הוא אדם בעצם על סף נפילה, הוא אדם אובדני. הוא אדם שמקבל okay. טיפול פסיכולוגי, כן? הוא כל הזמן נמצא בעצם, כל הסרט מצולם, נקודת מבט של טיפול לטיפול.
נכון.
כל הסדרה, אני מתכוון. אז זה צד אחד, אתה כאילו מזדהה איתו עם הסבל שלו, אבל אדם סובל. איך זה גנגסטר סובל? בעצמו. מה הגנגסטר האמיתי עושה?
גם הוא קצת
גורם סבל לאחר.
מחפש משמעות. שוב,
וגם הוא גורם, מחפש משמעות לחיים.
הוא גורם סבל לאחר, אבל בדיוק כמו ש... אתה יודע, ששוחץ גורם סבל לבעלי חיים. זאת אומרת, זה מבחינתו עבודה. הרצח.
כן, אבל אתה, כמו שאתה אמרת, לא רק עושה את העבודה, אלא גם שואל על משמעות החיים
נכון,
שלי.
נכון, נכון.
אני לא מזבזתי את החיים שלי. אם האבא שלי שבא לאמריקה ובנה אותו, חשב דבר אחד ואני הגעתי למצב אחר. הרי טוני סופרנו הוא בעצם אדם בהתמוטטות לאורך כל הסדרה. הוא גם גומר כן, כמעט במצב
החלום,
של...
החלום באמת.
התמוטטות החלום והתמוטטות אישית.
וואו.
של כל המערכת. עכשיו, ממתי הגנגסטר מתמוטט? אז זה כבר גובל כבר בטרגדיה.
מעניין.
ומכאן אפשרויות חדשות של הזדהות. אז עכשיו אתה מגיע לגנגסטר החדש הזה, שמתחיל באמת בקולנוע בשנות ה-70, שאני חושב שהוא מתחיל בסטנדאק באמת. סוף שנות ה-60.
אבל יכול להיות שזה באמת, זו פאזה שהתאימה באמת לדור של מאגרים, ופחות מתאימה לילדים שלהם, כי כך עולה מזה. למרות ששוב, בסטנדאק זה לא כך, הילד שלו לגמרי... לקח את המושכות, נטל את המושכות, אבל
לא,
יכול...
לא, 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 החלום והסגה שהגנגסטרים מספרים, זה שהרוע עובר מדור לדור.
כן.
זה למרות שהם רוצים שהילדים שלהם ילמדו באוניברסיטאות
נכון.
ובהרווארד, איכשהו הם
נכון.
נהיו עורכי דין.
כן.
ואז הם חוזרים לעבוד, דימה נכון. למשפחה, מה שנקרא. או הבחורה
טוב, כן.
בסופרנוס, היא לומד, לא, אבל בסוף היא רוצה להיות בעצם עורכי דין של המאפיה, מה שנקרא.
כן.
כלומר, לעבוד עם החבר'ה. תחשוב על עורך דין חכם כזה. חכם שמדברים על הרצח שלו לאחרונה, אתה יודע, פותחים עוד פעם תיק הרצח שלו, אדם שעבד צמוד מאוד
וואו.
למערכות ולמשפחות פשע בישראל. אז זו עבודה קשה. אז איכשהו הוא רוצה להיבדל, הוא רוצה שהחיים של הילדים שלו יהיו טובים יותר. זה כמו שהורים יהודים רוצים שהילדים שלהם יהיה להם טוב יותר, הם יהיו משכילים יותר, חכמים יותר, עשירים יותר מהם. מה, שלא יגיע, מה שהם לא יקבלו, שהילדים
כן.
שלהם יקבלו. גם הגנגסטר הזה הוא כזה, זה מין כזה אבא טוב כזה שדואג שהילדים שלו יתו, אבל זה לא עובד. כי הרוע מושך אותם חזרה, והמסורת המשפחתית שואבת אותך לתוך הדם. ואז זה בדיוק הסגה של הסנדק, דור ראשון, דור שני, דור שלישי.
וגם האייפונים, אבל הסנדק.
בדיוק.
כן, דורות זה דור.
וגם בדור האייפונים אתה נמצא בתוך הדבר הזה. בסך הכל, מה ההבדל? פעם היו עושים, I have to make a phone call. אתה מכיר את זה? זה מתחיל להפחיד שאומרים מישהו, שגנגסטר אומר, אני רוצה לעשות שיחת טלפון.
זה לא טוב.
זה לא טוב, זה לא נשמע טוב. אז עכשיו הוא עושה את זה עם האייפון, מה ההבדל?
אותו דבר. טוב, אנחנו נדבר גם על הפשע המאורגן היום, ונדבר על עוד עניינים, טוב, האופי הכפול והכותבי של הגנגסטר, אנחנו כל הזמן מזכירים. את השילוב הזה בין תרבות או אדם אלגנטי לבין רוצח אכזר, ששוב, דמות שהאמביוולנטיות הזו עדיין מאפנטת אותנו, גם במציאות וגם בקולנוע. בואו נשמע שיר, ואז נעבור לדבר על נמלים שהיו כלואות בבונקר ושרדו באמצעות קניבליזם.
נשמע לי, כל הדברים שאתה מביא זה מין מטאפורות על הגנגסטר, לא? זה כאילו בתחומים אחרים לגמרי, הכל נשמע לי קשור.
זה עובד מאוד עמוק אבל, כן.
עובד עמוק, לא. אני אומר את זה בהומור, מנסה.
שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. איך שרדו מיליוני נמלים שנכלאו בבונקר גרעיני נטוש במשך שנים ללא מזון? קניבליזם, כך קובע מחקר פולני. על השרידות המופלאה של הנמלים. מדובר במחקר חדש שפורסם בכתב העת המדעי Journal of Hymenoptera. אנחנו מדברים על נמלי העץ האדומות, ואנחנו רוצים לדבר על הנמלים הללו עם דוקטור אייל פריבמן, מומחה לאבולוציה של חרקים חברתיים באוניברסיטת חיפה. שלום לך.
בוקר טוב, דודו.
אנחנו נשמח לשמוע מה גילו שם באותו בונקר שהיה כמובן מבודד, נכון? הנמלים לא כן. יכולות לצאת משם.
כן, זה מדובר בבונקר גרעיני נטוש וישן בפולין. סיפור קצת, לא סיפור של מחקר מדעי טיפוסי, סיפור קצת הזוי. זה איזשהו בונקר שהיה נטוש במשך המון שנים, ואני חושב ב-2013 החוקרים האלה הגיעו שם על האזור, למחקר אחר, לא קשור לבונקר הזה, ופתאום הם גילו את הבונקר הזה, הם גילו שיש שם מיליון נמלים שחיות בתוך הבונקר הנטוש הזה, והן פשוט כלואות שם, לא היה להם שום דרך לצאת. ואז הם הבינו שהן פשוט נופלות פנימה, דרך איזשהו צינור עברור, שהוא פשוט קבוע במרכז התקרה של הבונקר, והנמלים הסתובבו שם על פני השטח מעל הבונקר, שם היה הקן המקורי של הנמלים האלה, והם טפסו בצינור, הם נפלו לתוך הבונקר, והם לא יכלו לטפס חזרה, כי הצינור היה פשוט באמצע התקרה. ופשוט היו שם מיליון נמלים רוכשות ככה לקרקע בתוך הבונקר. וזה די הזוי, והם עקבו אחרי זה שנים, כי אתה רואה במשך, מ-2013, כמו שאמרתי, עד עכשיו, עד לאחרונה של המחקר הזה, האחרון, הם שם, הם פשוט חיות שם, משהו כמו מיליון נמלים, ולא ברור איך זה אפשרי, איך הם יכולות לשרוד מיליון נמלים בתוך בונקר שרוד, הם לא, סגור, הם לא יכולות לצאת, אין שם שום מקורות מזון או מים או כלום. יש שם מיליון נמלים שחיות.
אז איך באמת זה מתרחש?
זהו, ואז באמת הם הגיעו למסקנה שזה חייב להיות הסיפור הזה של התשובה היא חייבת להיות קניבליזם. הדבר היחיד לאכול בבונקר הזה זה את הנמלים עצמם. והם בדקו את זה, הם הסתכלו על בדקו ככה במיקרוסקופ מצאו שם גם נמלים חיות וגם הרבה נמלים מתות, ומצאו סימנים של אכילה על הבטן של הגופות של הנמלים שם, כלומר בעצם החיות שלהן אכלו אותן, וככה הם
וזה באמת הספיק להן.
כנראה שפשוט הייתה שם הספקה שוטפת של נמלים שכל הזמן נופלות לאורך שנים, מ-2013 וכנראה גם לפני, לאורך שנים על גבי שנים, כל הזמן נופלות נמלים דרך הצינור הזה, והנמלים שקלות, פשוט חיות שם, את תוחלת החיים, לא יודע אם הם באמת הגיעו לסביבה טובה שם, התנאים שם כנראה לא היו משהו, אבל הם חיו שם, וכדי לאכול משהו, הם אכלו את החיות שלהם שמתו.
ובסופו של דבר שחררו את הנמלים, נכון?
אז כן, אז אחרי, מעבר לעניין המדעי סיפור המוזר הזה, הם החליטו גם לעשות כאן מעשה הומניטרי.
אוקיי.
והם שמו פשוט קרש כזה גדול מהרצפה למעלה לצינור העברור, וצ'יק צ'ק הנמלים הבינו שיכולות לעלות חזרה, וכולם יצאו חזרה הבית.
עכשיו, בוא נרחיב לרגע את העירייה ולדבר, ואולי נדבר על הנמלים כבאמת זו חברה מאורגנת שתמיד מרשימה אותנו בכך שיש תפקידים, וזה מעין מנגנון כזה עם הרבה מאוד, שכל נמלה היא סוג של תא, וביחד הן יוצרות איזשהו מבנה, שזה גם מה שמעניין עוד יותר במקרה הזה. אבל בוא תאר לנו באמת את החיים של הנמלים.
זה מה שאוהבים לקרוא סופר אורגניזם, שבעצם כן, המושבה של החרקים החברתיים, אותו דבר נכון גם לגבי חרקים החברתיים אחרים כמו הדבורים, בעצם מתפקד כישות אחת, כגוף אחד, והנמלים הבודדות הן בעצם איברים או תאים בסופר אורגניזם הזה. כן, וכאן אנחנו רואים איזושהי, טוב, הסיפור הזה הוא באמת סיפור קצת מעוות, כן, זה לא משהו שהוא חלק מהחיים הטבעיים של הנמלים. כן. באופן כללי, מושבה של נמלים בטבע יכולה לכלול, כמו במקרים של הנמלים האלה, המין הזה שנקרא, זה סוג של נמלים שנקרא פורמיקה, אתה יכול למצוא מושבות ענק, מדובר בטילים כאלה שמוצאים אותם ביערות באירופה, שיכול להגיע למיליוני נמלים. כן, כי תחשוב על זה שאם היו מיליון נמלים בתוך הבונקר, כנראה שהיו עוד מיליון או יותר, כמה מיליונים בקן מחוץ לבונקר. וזה כל הישות הזאת צריכה איכשהו לתפקד בצורה מאורגנת ומתואמת ולנהל הרבה פעילויות, כולל לצאת ולהביא מזון ולהכיל את כל
המחקר. אני מנסה אולי דרך הפריזמה שלך נבין, האם אנחנו בני האדם יצורים שמזכירים את הנמלים, או שממש לא, אנחנו לא מאורגנים כמוהן?
אנחנו, וזאת באמת כנראה הסיבה שאנשים תמיד התעניינו בנמלים. Okay. יש אפשר לחשוב על כזה דמיון. גם אנחנו, ההצלחה שלנו כמין, המין האנושי, הוא מאוד מצליח בזכות החברתיות שלו.
מעניין.
זאת הטענה המקובלת שהחוקרים טוענים שבזכות החברתיות המפותחת וכל התחכום של החברה האנושית, הגענו לכל מה שהגענו והצלחנו הרבה יותר מאיזה קופים אחרים שנתשאות.
והנה בזכות הרשתות החברתיות בכלל הפכנו להיות חברה מאורגנת, קשורה, ואוסף של אנשים בודדים שמבלבלים את המוח.
זה רשתות חברתיות שהתחילו הרבה לפני הפייסבוק, לפני מיליוני שנים, בג'ונגלים באפריקה, וזה סוד ההצלחה שלנו, וזה סוד ההצלחה שלהם. מצד שני, יש הבדל מאוד מאוד גדול בין חברה אנושית וחברה של נמלים. אנחנו לא באמת סופר אורגניזם כזה. אצלנו בחברה שלנו פרטים הם יותר אינדיבידואליסטים. כן. יש להם מחשבות אישיות, שאיפות אישיות, אינטרסים אישיים, כל מיני קונפליקטים בתוך החברה, ואני אעזור לך, ואני אדפוק את ההוא, וכל מיני כאלה. ואצל הנמלים זה פחות קורה. לא אגיד שזה לא קורה אף פעם, אבל באופן עקרוני,
תסתכל
כן שנמלים, הם עובדות בתאום מושלם, לא בתאום מושלם, אבל אין תחכים, אין...
כן, אולי האינדיבידואליזם הזה הוא פוגע בנו כבאמת מגה אורגניזם, אבל אתה צודק שאם אנחנו יצורים שהם פשוט אינדיבידואליסטים, אין מה לעשות. ככה אנחנו.
כן, זה אולי גם יתרון במקום אחר.
אני משער שאתה צודק, נכון. אחרת לא היינו שורדים אם זה לא היה סוג של יתרון. תודה רבה לך, דוקטור אייל פריבמן, מומחה לאבולוציה של חרקים חברתיים מאוניברסיטת חיפה. תודה לך.
שמחתי להתראות.
טוב, אז בשעה הזו עסקנו בשני מחקרים. הנה דיברנו על מיליוני נמלים שהיו כלואות בבונקר גרעיני נטוש במשך שנים ללא מזון, והן שרדו באמצעות קניבליזם, וגם עסקנו בשבב שמוחדר אל המוח באמצעות אקדח גנים, והוא משחרר חלבון לאט לאט. החלבון עצמו מצליח לעכב את התפתחות מחלת האלצהיימר. שוחחנו עם אחת הדוקטורנטיות שקשורה למחקר הזה. בשעה הבאה אנחנו נעסוק בגייזרים של פלזמה פני השמש, שהטמפרטורה שלהם עשויה להגיע ל-100,000 מעלות צלזיוס, וגם בתופעה שנקראת פרפור פרוזדורים לילי. מחקר חדש עוסק בדיוק בעניין הזה, מדוע התופעה הזו מתרחשת. מדובר בהפרעת קצב לב שמתרחשת בלילה, וככל הנראה הדבר הזה קשור לאיזושהי תעלה בלב, אנחנו מיד נרחיב על כך בשעה השנייה למעשה. אז ראשית אנחנו נודה למי שהיה כאן שעה מרתקת, חוקר תרבות ומרצה בכיר בבית ספר לתקשורת במכללה למינהל דוקטור דוד גורביץ', שאנחנו נמשיך לדבר כמובן על הגנגסטר.
בהחלט.
כי אני רואה שאתה כועס על זה שלא דיברת בדקות האחרונות, ואתה שולף אקדח ומנסה לאיים עלינו.
טוב, זה בהחלט.
ומחסר לדי-ג'יי מקלר.
אני חושב בליבי מה הזיקה בין הרוע האנושי לבין הרציונליות של הסופר אורגניזם של הנמלים.
אתה מנסה לחפש עדיין את המטאפוריות שבשיחות שעוצר.
לא, אני מנסה להבין מה ההבדל.
אגב, פשע מאורגן, זו מערכת.
זה סופר אורגניזם.
בטח, ודאי.
זה מערכת, לכן זה משהו רציונלי, משהו שיש בו מבנה בירוקרטי.
תפקידים, ודאי, נכון. מערכת שיפוט פנימית אפילו.
מערכת שיפוט, מערכת בקרה, מערכת וידוע, מערכת של ביקורת.
לגמרי.
מבקר הפנים, יש להם את האנגלמנים שלהם.
לגמרי תאגיד לכל דבר.
זה תאגיד פשע.
עם איזו 9,000, כן.
זה תאגיד פשע במובן העמוק של המילה, תאגיד.
אתה צודק לגמרי, וגם זה משהו שיש הדדיות וערבות הדדית וכולי, זה מאוד מעניין.
ויש גם יותר אינדיבידואליזם, במובן זה שכל אחד יכול לרצוח לפעמים לצאת מהקו של המפלגה או מהקו של ההוראות. אני מדבר כל הזמן על ההשוואה לנמלים, ואני מאוד התרשמתי מהעניין הזה, אבל נדבר על זה. שלושה שיודעים.
אז דוקטור דוד גורביץ', בואו נעשה סדר. אנחנו רוצים לעבור על הייצוגים בתולדות הקולנוע של דמות המאפיונר, והשוני ביניהם. המאפיונר של היום הוא לא מה שהיה, והוא לא מה שהיה מזמן. בואו נתחיל מההתחלה. איפה הופיע או כיכב אחד הייצוגים הראשונים של דמות המאפיונר?
אני חושב שאחד הסרטים הכי קלאסיים שהנושא זה פני צלקת, בעל צלקת, סקארפייס, שהגרסה הראשונה שלו הייתה כבר ב-1932.
כן, אני לא ידעתי, אני גדלתי על סרט אחר שנקרא בני צלקת,
בדיוק, והייתי אומר שההבחנה בין שתי הגרסאות האלה בעצם תראה לנו בעצם את האבולוציה של דמות הגנגסטר.
מעולה, אז מה ההבדל בין דמות הגנגסטר בכאן ושם?
אני חושב שיש המון המון הבדלים, אבל בוא נתחיל מהדמות הגנגסטר הקלאסי. דמות הגנגסטר הקלאסי הוא אדם מבודד, חי בתוך עולם מגי של פשע, של כוח, בתוך עולם גברי סגור ביותר, שאליו הוא יוצא, והוא נמצא בעצם במצב של קונפרונטציה מושלמת מול החברה. הוא בעצם אדם שחי מחוץ לחברה. כן. אין לו משפחה, אם יש לו משפחה, אבל אנחנו לא יודעים, לא רואים אותו, הוא לא נכנס לקונפליקטים איתה, לא מתערב איתה, הוא בכלל לא חי חיים משפחתיים.
זאת אומרת, אז הוא היה באמת יותר זאב בודד,
לגמרי.
מחוץ לחברה, למרות שהוא ניהל מנגנון, אני משער וכולי, עדיין הוא היה מחוץ לחברה, מחוץ למשפחה, בגדול.
זה מימד ראשון. כן. מימד שני, הוא טרגי, דמות הגנגסטר הטרגי, כלומר, מה שקורה זה מה שנקרא doom to fall, הוא נועד ליפול. הוא גורלו נגזר עליו מההתחלה.
זאת אומרת, מועד לפורענות. אנחנו יודעים שגורלו מתישהו יהיה מוות, איכשהו.
לדוגמה, יש את הסרט הקלאסי הזה ב-1930.
כן.
הקיסר, ליטל סיזר, קיסר קטן. אדוארד ג'יי רובינסון, סרט מאוד מפורסם.
כן.
הגנגסטר מתחיל מזה שהוא יושב בבר, והוא אומר, אני צריך לפלס דרכי לבד עם האקדח. אני לא רוצה להיות nobody, אני רוצה להיות somebody. זה המוטו שלנו.
הנה, זה בדיוק המוטו של בין המאגרים, שלא רוצה להיות כלום איש שקוף, אלא רוצה להיות מישהו שהוא משמעותי. בדרך זו או אחרת.
בדיוק.
או לפחות עם כסף.
יפה שאמרת בדרך זו או אחרת.
זה נכון.
זה ברמז.
אז ההוא לומד משפט... שוב, אני לא מצדיק את זה כמובן. אבל ההוא לומד רפואה, ואור ההוא נהיה חבר, הופך להיות חבר כנסת, והאור הופך להיות ראש מאפיה.
בדיוק, בכל מקרה, מדובר במיתוס של הצלחה. אז הוא מצליח בתחום המשפטים, הוא מצליח בתחום הפיננסים, אני מצליח בתחום האלימות, מה משנה, לא יש חברה לתחזוקה של בתים, יש חברה לתחזוקה של אלימות, של רצח. אתה מבין? אני בסך הכל מנהל. אני מנהל של תאגיד, מנהל עובדים, אני עובד בשיטות של ניהול מודרני, ואני נהנה מכל היתרונות שיש לניהול המודרני הזה, בדיוק שאחרים עושים. רק לי יש את הנישה שלי, שאני אוהב לעבוד עם קצת אלימות, עם פה ושם בסחיטה, איומים, גביית חובות, פיצוצים, אבל חוץ מזה, אני עובד בתוך המערכת.
אמרת משהו נכון ומאוד לא צבוע בתחילת השעה הקודמת, שהאלימות היא חלק מאיתנו. אנחנו כמובן בדרך כלל לומדים לשלוט בה, מדחיקים אותה, ממשטרים אותה וכולי, אבל אנחנו יודעים שיש מקומות שבהם, אתה יודע, ידוע שהמשטרה יש לה את הלגיטימציה לפעול בסוג של אלימות מסודרת כדי להשיג כל מיני דברים.
זאת הגדרת המשטרה, נכון? אלימות ברישיון, בדיוק. אלימות מוסדרת, והרבה פעמים האלימות של השוטרים יוצאת מכלל שליטה.
אז אני לא מדבר על סטייה, אבל זו ההגדרה, זאת אומרת, נכון. האלימות היא לא נעלמה מהעולם.
לא, פרויד כבר דיבר על כך, אתה יודע, היה ויכוח בינו לבין המרקסיסטים, לבין שאמרו שבעצם אם תהיה בעצם שוויון מעמדי, אז לא יהיה מקור, המקור המרכזי של האלימות ידעך. הוא אמר, אתם נאיבים מאוד אם אתם חושבים ככה, שברגע שיהיה שוויון וואו. כלכלי, האלימות תיעלם. האלימות לא נעלמת כי היא הגדרת האדם, הרוע, טוב ורע. זאת הגדרת האדם, לא מאז גן עדן. היכולת לבחור בשתי אלטרנטיבות, והרוע הולך כמובן עם האלימות, כי אלימות היא סוג של הפקה מעשית, ביצועית אינסטרומנטלית של רוע למטרות רווח. זאת הגדרת האלימות הגנגסטרית. הפעלת אלימות מתוכננת אינסטרומנטלית להשגת מטרות, כמו שאתה אמרת, בדרך זה או אחרת.
נכון, ששוב אנחנו מדברים.
נשמע לי משפט של המאפיה, כן? דרך אגב, בדרך זו או אחרת, בטוב וברע, מה שנקרא.
יצא כאן אותם, אבל זה מדהים, שאנחנו מדברים גם על שיטה קפיטליסטית. עכשיו, בשיטה קפיטליסטית אתה נמדד, לא בהכרח במוסריות מעשיך, אלא אתה נמדד בכסף.
אתה נמדד בביצועים שלך.
בביצועים.
יש ביצועים?
ולכן, לכאורה, כמובן שיש חוק וכו', אבל לכאורה, אם אנחנו בתרבות או בחברה שמודדת את הביצועים שלנו או את השורה התחתונה בחשבון הבנק, אז הכל לגיטימי כדי להגיע לחשבון בנק מנופח כביכול. שוב, אני מנסה להצדיק את ההתנהגות הזאת.
זהו, העיקרון של ההצלחה הוא הקובע בקפיטליזם. ולא משנה לך דרך כל כך.
נכון, זה רימה קצת, זה בסוף יש לו קרקעות.
ואחר כך בא הצדקה. ומה, אלה שהם כביכול לגיטימיים, הם לא מרמים, הם לא מעגלים, הם לא נותנים שוחד, הם לא משחדים אחד השני.
ולכן אולי אנחנו מקבלים באמת את הדמות הזו, כלפחות כזו שאפשר להזדהות איתה, והיא לא מנותקת מאיתנו לגמרי.
כן, במיוחד הרעיון הזה שלא חשוב מה עשית, אם הצלחת,
נכון.
איש לא יתווכח איתך. אתה יודע מה מקיאוולי בעניין הזה? יש לך, אני חושב שזה המוטו של הגנגסטרים. תשמע, הבאתי לך משהו במקיאוולי. אתה רוצה לשמוע משפט?
ודאי.
תשמע.
הנה, אנחנו דרוכים, ודיג'יי מקלר הוציא את ופנקס.
הנה, בוא תרשום.
בבקשה.
בוא תרשום, דודו.
אני רושם.
מקיאוולי. המנצחים, בכל דרך שהם ינצחו, זה ממש מעדד אותך.
כן, כן, כן.
המנצחים בכל דרך שבה ינצחו, לעולם לא יתביישו בך.
גם אם גנבת רעיונות, לקחת, רימית, עקצת, עשקת, הצלחת. זהו,
16.
הצלחת.
עכשיו, הוא מתכוון לנסיך, הוא מתכוון לשליט. אף פעם לא צריך להתנצל
וואו.
על הדרך שבה הוא הגיע למטרות שלו ולהישגים שלו.
וואו.
אז אם זה דרכו של השליט הלגיטימי, על אחת כמה וכמה של הגנגסטר, אין לו מה להתבייש. איש לא ישאל שאלות אם הוא יצליח. כולם
וואו.
יפנו לו עורף, או אם הוא ייקשל. אתה מבין את העניין הזה שאתה אתה לוזר או אתה ווינר? ובאמריקה אומרים...
כן, ולא מוסרי או לא מוסרי, או טוב לב או לא טוב לב, או בעל חמלה או לא. זה כבר לא רלוונטי.
בדיוק. הגנגסטר מזהה בשלב מאוד מוקדם, שבחברה הקפיטליסטית האמריקאית, מה שקובע זה
נכון.
עיקרון אם אתה לוזר או אתה,
בדיוק.
או אתה ווינר. ווינר takes it all. ווינר? No, he's a nobody. סליחה, לוזר זה נובדי, כן, כן. הווינר לוקח את כל הקופה.
האם אתה
זה רוצה... זה מסחר סכום אפס, אתה מבין? עכשיו, הגנגסטר מבין את זה, והוא לוקח את זה לכיוון מאוד מאוד אלים, אבל זה חלק מתוך מערכת שלמה, שאומרת, ההצלחה מעבר לכל. למה אנשים באים לאמריקה? בשביל להצליח.
כן.
למה אנשים באים לאמריקה? בשביל להתעשר. למה באים אנשים לאמריקה? כדי להיות חופשיים. את כל הדברים האלה רוצה הגנגסטר לעשות. להיות חופשי, להתעשר, להצליח, להיות חלק מהחלום. כי מה מבטיחה אמריקה לכולם כביכול? את לא חשוב מי אתה, מאיפה באת,
נכון.
מה הדת שלך, תתחיל מאפס ואתה יכול להגיע ולהיות President of the United States, או President או ראש המאפיה. לא אותו דבר, אתה מבין? הגיבור של סקורסיזה אומר, אני רציתי להיות יותר בחברה הטובים, הוא מתחיל להיות, מה שהייתי קטן חלמתי להיות גנגסטר. לא רציתי להיות נשיא ארצות הברית, רציתי להיות גנגסטר. כלומר, הדמות הזאת...
נראה לי כאב ראש להיות גם זו וגם זו, אבל אוקיי.
מה אתה אומר? אוקיי.
זה שמע כאב ראש גדול, לא...
תשמע, זה...
הרבה התעסקות.
זה הרבה התעסקות, זה הרבה מאוד אחריות.
כן, בדיוק.
אנחנו נגיד באופן ציני.
חיים מתוחים.
חיים מתוחים בכל מקרה, אתה מבין רק ש...
אוקיי. אז בוא נחזור לרגע לפני צלקת. פני צלקת 32.
נכון.
אז הגיבור שם היה מאוד מבודד, מאוד מנוכר, מאוד...
כן, גיבור מבוקר.
אוטסיידר כזה.
כן, אוטסיידר. ומצד שני, הוא באיזושהי צורה לועג לחברה. הוא מין כזה ליצן של רוע. אתה מכיר את הליצנים האלימים האלה, כמו בסרט ג'וקר, למשל.
כן, 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 ודאי.
ההומור הופך להיות הומור אפל. לדוגמה, בסצנה שפותחת את הסרט, הוא שם בא ומתבדח, יושב ראש המאפיה הקודם. אתה יודע, כל סרט גנגסטרים מתחיל מזה שאתה עושה רצח אף, נכון? אתה דופק כדור בראש לראש הכנופיה הקודם, לאבא שלך.
כן, ואומר, הנה אני כאן.
ואתה מקליף את מקומו ואומר, אני מקבל את הפילגש שלו, מקבל את האישה שלו, כמו, אתה יודע, כמו ל-3,000 שנה. זה משהו מאוד כזה מגי, פולחני, ראשוני. אוקיי, אז הוא בא שם, אז הוא תוקע כמה בדיחות לספר, וצ'ק צ'ק מרביץ כמה כדורים. ואחר כך, נגיד, אנחנו מזמין את נערתו, אז הוא מתלהב ומראה לה את כל החולצות שלו. יש מין דמות כזאת, שיש בה איזה מין רוע ילדותי, מנותק מהמציאות ומנותק מהחיים, מה שמאפשר לו להיות כל כך אלים, כל כך יעיל, בסופו של דבר, אבל הגנגסטר הזה, כמו בתפיסה הקלאסית, חייב לגמור איפה?
ברור, בסופו של דבר...
החברה מנצחת, הטוב מנצח. זה הקוד הראשוני האמריקאי, זה עדיין חלק מהתפיסה המוסרית האמריקאית של לספר את הסיפור הרוע כדי שילמדו לקח. מה לא להיות, איך לא להיות, איך להוציא את הלכלוך הזה שמאיים על החברה שלנו. עכשיו, זה הדגם הקלאסי. פלוס הזדהות טרגית, לא הייתה לו ברירה, הוא בא משם, הוא נכון. בא מהשפטות, הוא עם אישיות בעייתית, הוא עושה רצח אב, כלומר, זה מין תחושה של בניית בילדאפ כזה של, של גנגסטר, שאתה יכול להבין את הסוף הטרגי שלו. עכשיו, כל זה הולך ומשתנה בדגמים יותר מפותחים, נגיד, בעולם פוסט-מודרני יותר של גנגסטר. עכשיו, שני דברים משתנים. אחד, כן. הגנגסטר נהיה אנושי. יש גם, לו משפחה.
גם כשעשו עיבוד מחודש לפני צלקת, אז הדברים האלו עודכנו?
בדיוק.
כן?
אפילו, אוקיי. נניח, באל פצ'ינו שמגלם את, את פני צלקת, מה שגילם פול מוני.
כן, בשנות ה-80 כבר, כן.
כן, נכון, בפני צלקת של בריאן דה פלמה. אז אל פצ'ינו, יש לו משפחה, ילדים אין לו. זה מעניין, עדיין אין לו ילדים. טוני סופרנו, שהוא אבולוציה עוד יותר מאוחרת,
כן,
יש לו כבר ילדים,
ילדים.
אבל יש לו אישה... שיש לו בעיות איתה, שהיא לועגת לו, ומנסה להיפטר ממנו, מנסה לעזוב אותו. כלומר, ממתי גנגסטר יש לו בעיות עם נשים נכון. שרוצות לעזוב אותו? אתה רוצה לעזוב את מלאך המוות? אתה לא עוזב את מלאך המוות.
זאת אומרת, אתה פוטנטי מאוד כלפי חוץ, אבל בבית אתה חסר אונים. גם טוני סופרנו היה כזה, אבל... אבל כנראה גם בפני צלקת, בעיבוד
בדיוק,
בחידוש.
אם אני ממשיך בעניין של החידוש של, של פני כן. צלקת, בגרסה של, של בריאן דה פלמה, האיש מקבל איזשהו תעודה טרגית גדולה יותר, במובן הזה שהוא בן מהגרים, הוא בא מקובה, שוב, במקום להגר מאיטליה, אז הוא מהגר מקובה, אתה יודע, במסגרת כן. הגולים האלה שקסטרו מנסה להחדיר לארצות הברית כדי שיעבו כמין גייס חמישי כזה,
כן, אוקיי.
הוא יתיר כאילו לקובנים לחזור לארצות הברית, או לבוא לארצות הברית.
זה תמיד איזה שהיא עדה עם אוכל טוב.
וכיבה שחלק לא? מהאלמנטים אוקיי. הפליליים ביותר יעזבו, ויחבלו שם בתוך הזה. ועכשיו הוא פורע שם בפלורידה, לא רחוק מקובה וכל הדברים האלה. אבל הוא תובע בתוך המערכת שלו של החלום האמריקאי, אתה מבין? הוא שוב הופך להיות קורבן של השיטה האמריקאית. זה סרט מאוד, הייתי אומר, ביקורתי נגד הקפיטליזם. בסוף זה סרט אימה, שאל פצ'ינו יושב, יורה ואומר, ואומר את הספיץ' המפורסם, שאתם חושבים שאתם יותר טובים ממני, פנו דרך לאיש הרע, the bad guy. Make way for the bad guy.
האמת היא שאנחנו גם חיים בתקופה שבה...
And who are you? Who are you?
כן, בדיוק. האם אנחנו יודעים כבר מי רע, מי טוב? אנחנו קצת מבולבלים.
בדיוק.
הטוב והרע הם הפכו להיות לא מוחלטים. אני חושב שכולם מבולבלים.
נכון. ואז אתה מגיע כאילו לאלמנט השלישי של השינוי. כן, אלמנט נוסף של השינוי. והוא האמביוולנטיות והייתי אומר, הירפול של מושג הטוב והרע.
כן, כן.
בדגמים היותר עכשוויים, פוסט-מודרניים. של הדבר, כאשר טוני סופרנו, נגיד שהוא מגיע לסי, הוא טוב, הוא רע, הוא גם וגם.
הסנדק בעצמו הוא סוג של אלטרנטיבה למערכת המשפט, שהיא על פניו נראית טובה יותר, כמובן, לא מוצדקת פרוצדורלית, אבל מביאה מזור או מביאה צדק בצורה טובה יותר.
ובנוסף, נכון, נכון מאוד, ובנוסף לכך שהגנגסטר הוא בסופו של דבר גורם הסבל המרכזי של עצמו, אתה מבין? זאת אומרת, הוא בעצם דמות טרגית, דמות שקורבן. לא שהוא גורם לאחרים להיות קורבנות של האקדח שלו, הוא הקורבן.
טוב.
זה כבר שינוי מאוד מאוד גדול. יש לך, אני אמנה עוד שינוי אחד.
בבקשה.
כאילו, כשאנחנו מתקדמים עוד יותר לדגמים, מהסנדק וצפונה לכיוון אל פצ'ינו ופני צלקת, ואחר כך לסרטים כמו הבלתי משוחדים, אחד הסרטים החזקים
כן.
שעוסקים בפשע בשיקגו בשנות ה-30, כן, עם קווין קוסטנר, ושוב רוברט דה נירו, מתקדמים באבולוציה הזאת, הקולנוע מתחיל לעסוק בדמות הגנגסטר של עצמו. כלומר, הקולנוע מתחיל לעסוק בקולנוע של הגנגסטר.
מעניין.
כלומר, זה מת הקולנוע, קולנוע אודות קולנוע. כלומר, הוא לא עוסק רק בלספר סיפור על בן אדם, הוא מדבר על הסיפור של בן אדם כפי שהוא משתקף לאורך 20-30 שנות קולנוע. אז זה בעצם הקולנוע עוסק בעצמו ומשווה בין העשייה הקולנועית לבין העשייה האלימה. אלימות של המצלמה, אלימות של דברים כאלה, כבר יותר מאוד רפלקטיבי יותר.
כמובן שגם נזכיר שבתחום הקולנוע אומרים שוטינג, יריות וכו', זאת אומרת, יש הרבה הקבלות, אבל כן יש הקבלה בין עולם הקולנוע לבין עולם המאפיה או הפשע המאורגן?
כן, ברור, בהרבה מאוד בצורות. א', הרוע מצטלם נהדר.
כן.
תחשוב, לצלם אושר.
הוא טוב גם בקולנוע וגם
תחשוב רגע, לצלם אושר, לצלם שלווה. מה זה הדבר הכי משעמם בעולם?
מה זה נורא?
אחד הדברים שמושכים אנשים לרוע, שרוע נראה מלא אנרגיה. אנשים רעים, יש להם המון אנרגיה.
מצחיק.
אומרים, אפילו יש משפט כזה, אני חושב במקורות שלנו, כאילו, רץ להרע, רץ להרע. הוא לא הולך להרע.
כן, אדם שבא לפגוע, הוא צריך לגייס הרבה אנרגיה.
הוא בא, יש לו המון, הוא ג'וגינג עושה בשביל
להרע. לא יכול להיות לייד בק כזה, אדם נכון.
עכשיו, זה... האדם העצלן הוא האדם השואף המוסרי, כי ברגע שאתה במצב טוב, אתה שואף לדבר שהוא סדר, אז זה גורר אותך לסטטיות כזאת, שלווה נכון. כזאת, מין מדושנות עונג מעצמך. זה, ומה אתה עושה נוראי. במצב טוב? נכון. אתה כבר נמצא שם במצב. עכשיו, כשאתה נמצא ברוע, אתה רוצה לחלץ משם, אתה רוצה ללכת לקראת, אתה פועל נגד ובעד עצמך, אתה נמצא במצב של קונפרונטציה. כלומר, היסוד הדרמטי שנמצא בקולנוע, נכון. ישנו גם בתוך האלימות של הרוע, בתוך הגנגסים, ושום הגבלה בין קולנוע לבין. והדבר הנוסף, התיאטרליות. הקולנוע הוא לגמרי ויזואלי, אתה מבין? הרוע ויזואלי בקולנוע. ואחד הדברים שמושכים אנשים לרוע של הגנגסטרים במציאות, היא הוויזואליות שלו, שזה נראה לך כמו גרנד אופרה כזאת. אופרה של רצח, דם, רומנטיקה, אהבה ובגידה.
טוב, שכנעת אותנו ש...
זה נפלא, לא?
שזה מצטלם יותר טוב, ובעיקר, אם אנחנו אנשים הרבה אנרגיה, כבר יש לנו...
אתה הולך לעשות הסבה מקצועית?
לרשע. לא למאפיונר, אבל לרשע בסרטים.
בשלב ראשון.
האמת שזה חלום לשחק רשע. תמיד דמיינת, או חלמתי לשחק דווקא דמות הרע בסרטים, כי היא באמת הרבה יותר...
יש את הבשר.
כן, יש שם מה לעשות.
מה, אתה
משחק
את הטוב? אתה משחק איזה סוג מסוים של חנון, מה? זה לא איזה תפקיד אטרקטיבי.
אז אנחנו קוראים למפיקי הקולנוע לפנות אלינו, הנה הטלפון שלנו. בואו נשמע שיר ונעבור לעוד עניין. שלום לכם, שלושה שיודעים בכאן תרבות. מה הסיבה להתפרצות גייזרים של פלזמה על פני השמש? בשאלה הזו עוסק מחקר חדש שפורסם בכתב העת סיינס. התשובה היא כנראה התנגשויות מגנטיות שמתרחשות על פני השמש, מיד נבין מה זה אומר. ממצאי המחקר יכולים או עשויים לסייע לנו להבין מדוע ההילה של השמש חמה הרבה יותר מהשטח הגלוי. שעל השמש, אגב, בכל רגע נתון כמיליון גייזרים של פלזמה מנקדים את הכרומוספירה. אותה אטמוספירה תחתונה של השמש וההתפרצויות הללו עלולות או עשויות להגיע לטמפרטורה של 100,000 מעלות צלזיוס. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופסור ליאון אופמן מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאסא, שלום לך.
בוקר טוב.
טוב, אנחנו נשמח קודם כל להבין מה קורה על השמש ואז נבין מהי פלזמה ומה זה גייזר של פלזמה. מה קורה שם על השמש?
אז בשמש יש, לשמש יש מעטפת של גזים שקוראים לה קורונה. זה כמו האטמוספירה של השמש. והיא בטמפרטורה מאוד גבוהה של מיליון מעלות קלווין. עכשיו, מה שמעניין כאן שלמעשה פני השמש הם יותר קרים, יחסית כמובן, והם רק בטמפרטורה של קרוב ל-6,000 מעלות.
זאת אומרת, פני השמש בטמפרטורה נמוכה יותר מההילה, מהקורונה, סביבה.
כן, כן, באופן מאוד משמעותי, פי אלף, עד כדי פי אלף יותר נמוכה. אז נשאלת השאלה, כיצד האטמוספירה, הקורונה של השמש, מתחממת לטמפרטורה כזאת גבוהה? וזאת שאלה שעדיין יש בה חלקים לא ברורים. אז מה שהמחקר הזה למעשה אומר... שהסילונים האלה או הגייזרים, הסילונים של הגזים החמים של הפלזמה נפלטים ממקומות שבהם השדות המגנטיים פוגשים קוטביות הפוכה ושם הם למעשה משחררים אנרגיה בצורה מאוד מהירה שמחממת את הפלזמה הקרה יותר ואז יוצרת מעין סילונים של פלזמה יותר חמה.
רגע, אז אולי לפני, סליחה שאני קוטע אותך, אבל בוא נבין באמצעותך מהי פלזמה, ואז נדבר גם על שדה מגנטי, כי זה גם לא טריוויאלי מבחינתי לפחות שלשמש יש שדה מגנטי. אני משער שיש שם עניין מגנטי, נכון? והשמש גם יכולה להפריע מגנטית לכדור הארץ. אבל בוא נתחיל ממהי פלזמה.
אז אופן, פלזמה מדובר על גז מיונן, שבו האלקטרונים נתלשו מהאטומים, ויש לנו למעשה ענן שכולל גם את הגרעינים של האטומים, שהם כבר יונים למעשה, וגם את האלקטרונים. זאת אומרת, מטענים חיוביים ושליליים.
זאת אומרת שזה גז שכבר יש לו מטען חשמלי? זאת אומרת, הוא לא ניטרלי?
לא, אין לו מטען חשמלי בנטו, מכיוון שכל האלקטרונים והפרוטונים למעשה נעים באותו נפח של חומר, אבל שם הם נעים באופן בלתי תלוי. זאת אומרת, המטענים נעים באופן בלתי תלוי בתוך הגז הזה. ואז ברגע שאנחנו מפעילים עליו שדה מגנטי, אז הם יכולים לנוע סביב השדה מגנטי לפי המטען שלהם. זאת אומרת, הם יכולים גם להיפרד במקרים מסוימים וליצור מטען, אבל כעיקרון המטען נטו הוא אפס, מכיוון שהם נמצאים באותו נפח ביחד, אבל נעים באופן חופשי.
ופלזמה, שזה נחשב למצב צבירה, נכון? זה ממש
כן,
כמו
זה למעשה המצב הצבירה הרביעי של החומר.
אז זה קיים גם בכדור הארץ? משהו שקיים גם אצלנו כאן בכדור הארץ?
בהחלט. קודם כל אפשר לייצר פלזמה במעבדה, אבל גם בחיי יומיום, למשל, כשאנחנו מסתכלים על מנורות נטרן שאנחנו רואים, המנורות הכתומות האלה שאנחנו רואים מפוזרים בכל הארץ, אז יש שם סוג מסוים של פלזמה, אמנם היא לא כזאת חמה, אבל היא משמשת לתאורה. גם במסכי טלוויזיה, מה שקוראים פעם טלוויזיות פלזמה, היום למעשה זה כבר לא משתמשים בטכניקה הזאת, אבל היו יוצרים מין פלזמה צפופה וקרה. עכשיו, בשמש מדובר בפלזמה בתנאים אחרים לגמרי, שהיא מאוד חמה, ושם, זאת אומרת, היא גם הרבה פחות צפופה למעשה בקורונה, היא מה שנקרא פלזמה דלילה.
אגב, כשמדברים על פלזמה של איזה חומר, זאת אומרת, איזה יסוד נמצא שם עוד תרכובת?
אז בגדול רוב התרכובת של השמש למעשה היא עשויה מגז מימן מיונן. זאת אומרת, יש לנו כאן פרוטונים ואלקטרונים, אבל יש לנו גם 10% של גז היליום, אותו גז שמשתמשים לנפח בלונים במסיבות וכו'. אז יש אותו שם בכמות שהוא 10% מסך כל החומר, וגם הוא כמובן מיונן בקורונה של השמש.
אז עכשיו אנחנו מבינים שיש תופעה של כמיליון גייזרים שפשוט מחוררים או מנקדים את האטמוספירה התחתונה של השמש, ועכשיו איך זה קשור להתנגשויות המגנטיות? בוא נדבר על אותן התנגשויות.
אוקיי, בשביל לייצר את הגייזרים, זאת אומרת, הגייזרים הקטנים האלה או הסילונים, ראו אותם כבר בטלסקופים לפני 150 שנה. זאת אומרת, זה לא תגלית חדשה, הגייזרים עצמם, אבל לא היה ברור מה התהליכים שמייצרים אותם. הסיבה שלא היה ברור, מכיוון שא' לא הייתה מספיק רזולוציה בטלסקופים לראות את כל הפרטים הקטנים לעומת הטלסקופים של השמש שיש היום, ושנית, לא היה אינפורמציה שמקבלים היום מלוויינים על המבנה המגנטי של אותם האזורים ועל הטמפרטורה. אז כיום יש לנו את כל זה, ואז מה שהמחקר הזה נעשה בשיתוף פעולה בינלאומי, שכולל מדענים מסין, מארצות הברית, אירופה וכו', והודו, מה שהם למעשה עשו, הם ראו את ההיווצרות של אותם הגייזרים או הסילונים ביחד עם ההתפרצות של השדות המגנטיים מפני השמש. זאת אומרת, אז הם יכלו לקשר בין השחרור אנרגיה המגנטית מאותם השדות, שהם משחררים אנרגיה כשהם פוגשים שדה בקוטביות הפוכה בתהליך שקוראים לזה באנגלית reconnection, שזה אומר מין חיבור מחדש של השדות הקודמים בצורה חדשה, והחיבור המחדש הזה משחרר אנרגיה, זאת אומרת מחמם למעשה את החומר לכדי 100,000 מעלות. עדיין יש לנו צורך לחמם את הפלזמה למיליון מעלות, אבל זה מהווה מין שלב ראשון של החימום מ-6,000 מעלות ל-100,000 מעלות, ואז חימום נוסף שמתרחש בשכבות הגבוהות יותר, ששם כבר הפלזמה מתחממת למיליון מעלות.
עכשיו, כשאנחנו מדברים על שדה מגנטי, השדה המגנטי של השמש נראה? זאת אומרת, הוא משתנה, הוא קבוע, הוא יציב?
הוא כל הזמן משתנה. זאת אומרת, יש לנו קודם כל, הראשון שלמעשה ראה את התופעה הזאת היה גלילאו במאה ה-17, שהוא ראה כתמי שמש. בטלסקופ קטן אפילו שראות כתמי שמש. עכשיו, הכתמי שמש האלה נוצרים כתוצאה מסדות מגנטיים שנפלטים מפני השמש. אבל כתמי שמש זה מדובר בהצטברויות שדה מגנטיים מאוד גדולות. הם יכולים להיות בקוטר שלהם אפילו יותר גדולות בכמה פעמים מהגודל של כדור הארץ. מה ששם הסתכלו זה למעשה על ריכוזים קטנים מאוד של שדה מגנטי מבחינת הגודל שלהם יחסית לפני שטח השמש, שאותם הרבה יותר קשה לראות, והם מצליחים טכניקות מיוחדות של שמנתחים את האור שנפלט, עושים לו ספקטרום, ולפי זה יכולים לראות את האזורים שבהם יש את השדות המגנטיים האלה.
וואו, טוב, תודה לך על השיחה הזו, פרופסור ליאון הופמן, מהמחלקה לגיאופיזיקה באוניברסיטת תל אביב וחוקר בנאסא. תודה לך.
תודה.
אנחנו נסכם, הסיבה כנראה שההילה סביב השמש היא הרבה יותר חמה מפני השמש, היא גייזרים שמתפרצים, שהם תולדה כנראה של פעילות מגנטית על פני השמש. ואנחנו חוזרים לדוקטור דוד גורביץ' ולסנדק, עכשיו שומעים אותך. אנחנו התחלנו לדבר על פני צלקת. מה ההבדל בין הגיבור שהופיע בפני צלקת, לסנדק עצמו, שהוא גיבור הגיבורים של של המאפיה?
אני חושב שבפני צלקת עדיין הגיבור הוא באמת אויב החברה. עכשיו, בסנדק, ויש שלושה חלקים לסנדק, אני מזכיר לך.
כן.
יש חלק א', ב', ג', יש דל של הרבה שנים לחלקים, החלק השלישי, סרט של קופולה, פרנסיס, אף קופולה. אז ההבדל הגדול הוא שאנחנו מדברים על האבולוציה של הגנגסטר, והייתי אומר, ההתנחלות שלו בתוך החברה האמריקאית, עלייה בסולם הדרגות, עלייה בסולם הלגיטימיות. אל פצ'ינו, שיורש את מרלון ברנדו.
כן.
כן, כן, בבבא סנדק, בדור השני. עכשיו, מרלון נמצא עדיין, הוא איש מאפיה מאיטליה, עדיין הוא חשוב לו הערכים המשפחתיים, עדיין חשוב לו בעצם הבונטון, המוסריות.
זאת אומרת, במעבר ביניהם יש קצת מעבר באמת מהחברה המסורתית לבין החברה האמריקאית לגמרי, נכון?
בדיוק.
הוא כבר יותר קפיטליסט מובהק ופחות מסורתי או משפחתי, קצת פחות,
כן.
שוב.
ויש לנו ניסיון, כן, ליצור איזושהי סימביוזה בין הלגיטימיות של החברה הנורמטיבית, נכון, לבין המאפיה בדור השני, כן, ובדור השלישי. הניסיון הזה
כבר נהנים מתרומות של המאפיה ומאפיונר, זאת אומרת, זה כבר נהיה לגיטימי לקבל תרומה. גם אם אתה פקולטה למשהו, אתה מקבל תרומה מהמאפיה. מה אכפת לי מי נותן?
בדיוק. עד כדי כך שבחלק השלישי יש כבר מעורבות של האפיפיור.
כן, נכון, נכון, נכון.
זה
בעסקי מאפיה
בחלק השלישי של הסנדק. אנחנו מדברים על עסקים חובקי עולם. אגב, זה נמצא גם בספר של סביאנו, המאפיה של הסרט שקראו לו גומורה, אם אתה זוכר. הרעיון הזה שהמאפיה בעצם משתפת פעולה עם אנשי עסקים לגיטימיים, עם זרועות השלטון, עם זרועות החוק, עם זרועות הדת. כן. זה מערכת כוללת, כן, של התארגנות לשם ביצוע שיש של מצבים גבוליים, שם על הגבול בין,
נכון,
הלגיטימיות לבין האי-לגיטימיות. עכשיו, בדור החדש, הם הופכים להיות לקפיטליסטים ואנשי עסקים כביכול נקיים.
ודאי לגיטימיים, וודאי בעיני החברה כלגיטימיים.
ועדיין,
כן,
אני אגיד לך, דודו, שמתרסקים בסוף. זאת אומרת, עדיין גם אצל קופולה, שהוא כבר אבולוציה חדשה של הגנגסטר, הוא מביא בסופו של דבר לנפילה. כלומר, עדיין הוא מרגיש את עצמו מחויב לנרטיב הקלאסי. עלייתו ונפילתו,
כן,
הטרגית. בסוף, אל פצ'ינו נמצא כבר במצב שבו הוא כבר פרש מסקי המאפיה, בקושי שרד, המשפחה שלו בכלל, כמעט חלקים ממנה נהרגים, הבת שלו נהרגת, הוא פורש שוב לאיזשהו מקום, והחלום היה והתנדף פחות או יותר באשן, אתה מבין? ועדיין אנחנו, זה משנה, אבל עדיין אנחנו בתוך הנרטיב.
תגיד, שואלים אותי הרבה מאוד מאזינים דרך הוואטסאפ שלי, מה דעתך על הסיום של הסופרנוס? שם לא בוודאות חיסלו את טוני סופרנו, אבל ככל הנראה כן. הבלק הזה, נעשה ספוילר לצופים, אחרי עשרות פרקים של הסדרה הטובה ביותר בעולם, זה אני אומר כי אני חושב ככה, לא...
אגב, אתה חושב ככה, גם איגוד המבקרים האמריקאים חשב ככה, הרבה מאוד אנשים, אני גם חושב ככה.
זה באמת סדרה שהיא מדהימה.
זה סדרה שאם אתה צופה ומשנה לך את החיים.
ממש, ממש.
זה מה שקלה לייף צ'יינג'ר, מדברים על לייף צ'יינג'ר, זה סוג של מחשבה שמשנה לך. אז עכשיו, אתה שואל אותי לגבי הסיום, זה מאוד מאוד מעניין.
בוא נתחיל מהסיום.
בוא נתחיל להסביר ככה, לא ככה שבקיר, מה זה הסיום הזה? כאילו, נקפוץ מדבר לדבר.
אז בוא נדבר.
אז זה כבר כאילו סוג של אבולוציה נוספת שלה. של של המיתוס הזה.
אז איך תאר לי את ההתפתחות בתהליך האבולוציוני של המאפיונר?
אז אני אומר, אז יש לך את הדגם הקלאסי, האדם מול החברה והנפילה הטראגית. אחר כך יש לך את הדגם הזה שבו הרוע כבר הוא חלק מבלתי נפרד מהמבנה החברתי, והרוע כבר, הקווים שלו מתשתשים מול השאלה מה טוב מה רע, כשהגנגסטר עולה בעצם במעלה החברה. ובשלב השלישי האבולוציוני, אתה שומע, דודו?
כן, כן, כן.
יש לך מצב שבו הרוע הוא כבר רוע קולנועי, כמו שאמרתי כבר קודם. כלומר, נניח בהאירי, אז הנקודת המבט של אדם שהוא כבר פרש והוא זקן, והוא בבית אבות, של נקודת המתצפית של רוברט דה נירו, שהוא המבוגר, הזקן שמספר את הסיפור לאחור, היא כבר מצטטת את אל פצ'ינו, של הסנדק בחלק השלישי, שגם הוא פרש והוא מספר את הסיפור לאחור. זאת אומרת, אתה לא יכול להסתכל על הסיפור של האירי, לדוגמה, בלי להבין שהוא מספר את הסיפור של הסיפור הקולנועי. לא מספר את הסיפור של הדמות.
כבר יצרו יקום מקביל בקולנוע.
ישנו יקום שיש לו כאילו כן, עולם משל עצמו, כן. יקום מקביל. עכשיו, כמו...
שמרפרר אגב, לעצמו אמרת, וכולי.
אמרת יקום מקביל, זה בדיוק מילה מצוינת, כי מה עושה המאפיה? אם לא יקום מקביל של רוע,
ודאי.
ויד היקום הלגיטימי. יש שני עולמות, עולם תחתון, עולם עליון. עכשיו, הקולנוע יצר לעצמו עולם שכל עניינו הוא הרוע בקולנוע. הקולנוע או זאת הרוע בקולנוע? קולנוע שמצטט קולנוע. זה המצב הפוסט-מודרני, שבו אתה בעצם ממחזר את העבר, את הייצוגים של העבר. זה הדרגה הגבוהה יותר של, של, של הגנגסטר העכשווי, הפוסט-מודרני. וזה מחבר אותי לשאלה שלך קודם, אתה יודע. לא שכחתי, דיברת איתי על הפעילה, על הבלאק-אוט הזה
לא,
בסוף.
לא, אז בואו נספר למאזינים ולמאזינות שהסדרה סופרנוס, המופתית הזו, נגמרת במין בלק, פשוט המסך מוכשך לכמה שניות, וזהו, ורולר, ואתה לא יודע מה קרה. הם יושבים במסעדה, כל המשפחה, ולא ברור מה קורה שם.
יש רמזים שזה לא להסתיים טוב, יש רמזים. הם נכנסים לכל המשפחת הזה, אחרי שהם נלחמו בכל העולם התחתון ושרדו ויצאו מכל המלחמות, בפרק האחרון, פרק נכון. הסיום של הסופרנוס, כל המשפחה שוב יושבת בדיינר האמריקאי,
נכון,
אבל
וואו.
משהו לא טוב. אנחנו רואים את החריקה.
אנשים עוברים פתאום.
לא
יודעים, כן.
אנשים עוברים. הבת לא מצליחה לחנות, נכון. נכנסת, יש בעיות, יש לחץ אדיר. נכנסים, ואז הם פתאום שמים כל מיני שירים, מי אני, למשל, יש פתאום מופיע, לא שאתה יודע, בא, יש שם כזה תיבת נגינה קטנה, כזה לא
שוכנות, כן.
בדיוק. ואחר כך פתאום אתה רואה איש אחד כזה יושב על הבר ומסתכל, המצלמה קולטת אותו, והוא נכנס לשירותים, ואתה יודע, לפי הקונבנציה של המאפיה, מי שנכנס לשירותים זה לא סימן טוב. כי בשירותים
נכון, בדרך כלל... שכן, נכון,
זה כבר אחד מה... מהאיקונים, אחד מהקונבנציות יפה, של, של, של הדברים. אבל אתה מקבל רמזים שזה... הולך להיות חיסול עכשיו, זה לא שהוא כאילו הצליח לשרוד ועכשיו הכל טוב, זה כבר רגע לפני הסוף, אוקיי? ואז יש חושך. השאלה היא, מה היה החושך הזה?
מה היה חושך? מה היה שם?
למה הוא גומר את זה? אז אני חושב שכאן אנחנו מתכנסים לעניין הרפלקטיבי של הסרטי המאפיה שמרפרפים, מרפררים לעצמם. מרפרפים, לא מרפרפים, מרפררים, נכון?
נכון, נכון, לגמרי רפרור.
תגיד את הרפרור, כמו שאתה אומר,
רפרור.
יש לך את צורת הדיבור שאני מעריץ, אתה יודע, אתה מין כזה... אתה, אני מדבר עליך עכשיו, לא כאילו על התוכנית, אני מרפרר לתוכנית שלנו, לצורת הדיבור שלך, לאישיות שלך, הטלוויזיונית, ואני אומר, אני אוהב את ה... הצורה הזאת שיש בה איזה מין אירוניה כזאת, בינך לבין הנושא שאתה מדבר עליו.
תמיד יש אירוניה, לא? אבל צריך למצוא...
אבל אצלך זה מובלט בכל.
אוקיי.
זה מאוד יפה, מרשים בעיניי, אבל זה במשפט סגור, זה לא שם לענייננו.
אני מודה לך, וזה קיו לחתוך את הקטע החוצה ולהשתמש בו כפרומו. כי פעם ראשונה שקיבלתי מחמאה במהלך ה... שנתיים האלה.
פשוט רציתי להדגים את המושג רפור. רציתי להדגים את המושג רפור.
זה לא מחמאה.
לא, זה מחמאה מצוין.
הבנתי.
זה עדיין נשאר מחמאה, אבל זה גם דידקטי.
לא, לגמרי.
זה מחמאה דידקטית. טוב, לא חשוב, אני לא רוצה לבלבל את עצמי, ולהגיד לך שהחושך הזה, הוא חושך שהקולנוע מתייחס לעצמו. נשאלת השאלה, מה קורה כשמחבים את המסך, כשמחבים את המצלמה, כשהמצלמות של הטלוויזיה מפסיקות לפעול. כלומר, הרפרור הוא לא רק לסיפור, הוא לשאלה...
לאומנות מה... יצירת הטלוויזיה והקולנוע, כן.
כן, כי מה שיש בטלוויזיה, וואו. התחושה של העוד, עוד, ומה... coming next, coming
אין
next.
אין, נכון.
יש זרימה, אין הפסקה. אין נכון. בטלוויזיה הפסקה, בקולנוע יש הפסקה. בקולנוע יש סרט, יש חושך, פתאום נכון, נדלקים האור, נגמר הסרט. אבל בטלוויזיה, אתה יודע, הם מוסרים מתוכנית לתוכנית, הם רוצים שלא תעזוב, הם רוצים לשתות
כן, אותך. וקאטים, וקאטים, ואורות, וקהל, צוחק, 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 וואו, 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 כן, צבעים.
פתאום חושך. אז הטלוויזיה מדברת על עצמה עכשיו, כי זה סדרה טלוויזיה, נכון? אז עכשיו אתה מקבל דגם מאוד 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 מפותח, מאוד מאוד חכם.
וואו.
שבו בעצם מנצלים את הקונבנציות של הז'אנר כדי לומר משהו על שאלת האומנות. שים לב, איזה דרך ארוכה עברנו
מהדגם
הזה של האיש.
ומהי אותה אמירה?
שמת בגשם שם כמו אדוארד ג'יי רובינסון בקיסר קטן. הגשם יורד עליו ויורים בו כמו בכלב. מהי האמירה?
כן,
האמירה היא החושך.
של ה...
החושך שאנחנו נמצאים בו. אבל החושך הוא לא רק החושך של הרוע של הגנגסטרים, זה החושך במובן של השיפוט המוסרי. איפה אנחנו נמצאים?
וואו.
איפה האור, איפה החושך? איפה הגבולות? אין גבול. מה הגבול של הטלוויזיה שמסתכלת על עצמה? מה אנחנו מצפים מהטלוויזיה?
אולי זה גם קצת לעג לצופה שחייב את הדמויות האלה כדי להרגיש חי,
ובלי
הדמויות האלה אתה פחות חי? מעניין.
בדיוק, אותו, בדיוק העניין הזה שאתה מדבר עליו, הרעיון הזה, אתה לא מקבל את זה שאני פתאום מפסיק לך את החיים של הדמויות. זה רגע, זה פרק הסיום.
כן, זה באמת רגע אגב שמשבר לצופה.
זה רגע שמשבר לצופה.
אני הייתי בעין.
הפתרון שהצופה רוצה זה פתרון סגור.
נכון.
מת, חי, מנצח או נכשל. בכל מקרה, תחושה שקתרזיס.
נכון, נכון, ופה הוא לא מקבל את זה.
הוא לא נותן לו את יתרת הבשר שלו לצופה, ושואל אותו, מה אתה מצפה ממני עכשיו? זאת שאלה מצוינת.
מעולה, וזה מדהים שהוא בחר בפתרון הלא טריוויאלי הזה.
בכלל לא, זה כאילו פתרון... שבו אתה מתחיל לחשוב כשהסדרה נגמרת.
כי אתה לא רוצה שהיא תיגמר גם. פתאום בלק. אחד הכללים הבסיסיים זה, כמו שברדיו אין שקט, בטלוויזיה אין בלק, אין דבר כזה, כמו שאמרת.
בדיוק. יש את התחושה של הזרימה, של הקונטיניויטי בטלוויזיה.
כן, תמיד משהו קורה, וואו.
פתאום אין זרימה. מה קורה כשמחבים את הזרם המרכזי של החשמל? והמצלמות קוות.
אי נוחות, כאילו התזמורת הפסיקה לנגן פתאום, ואין לנו מה לעשות עם עצמנו, עם הידיים, וואו.
ואתה יודע שזה לא אי נוחות טכנית, שקרה משהו, זה גם בהפקה, זאת אומרת, הם נתקעו משהו, הם יכלו לתקן את זה, את הבלאק-אוט הזה, אם היו רוצים לתת. זאת אומרת, זה משהו משמעותי. הרעיון הזה של, יש דממה, תחשוב, דממה ברדיו, זה נורא מעיק, פתאום באמצע שידור יש שקט. אין דבר יותר מעיק מזה. אותו דבר, זה נמשך ונמשך ונמשך, 89 פרקים. 7 עונות פלוס עונות נוספות, פרקים נוספים שהם אחרי העונה השביעית. ופתאום זה נגמר. מה קורה כשאתה מגיע לרגע הסוף? הסוף של הטלוויזיה, הסוף של הסיפור, הסוף של הגנגסטר, הסוף של החיים שלך.
כן, זה גם קצת פוינט אוף ויו של מוות וכולי, אבל מאוד מעניין.
כן, מרתק.
כן. אנחנו נעצור כאן ונעבור למחקר חדש, שעוסק בפרפור פרוזדורים לילי. פרפור פרוזדורים הוא הפרעת קצב הלב, לילי כמובן שכזו שמתרחשת בלילה. 30% מאירועי פרפור הפרוזדורים הם ליליים. במחקר גנטי הראו מדענים מאוניברסיטת בן גוריון שהתופעה קשורה לתעלה בלב, שפעילה יותר בלילות. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת הקרדיולוגי היוקרתי, Circulation, Genomic and Precision Medicine, והמחקר עצמו... עשוי להוות בסיס לפיתוח טיפולים חדשניים עבור חולי לב. אנחנו רוצים לומר שלום למי שהוביל את המחקר, פרופסור אוהד בירק, ראש המעבדה על שם מוריס קאם וחוקר במכון הלאומי לביוטכנולוגיה בנגב באוניברסיטת בן גוריון, ומנהל המכון הגנטי במרכז הרפואי סורוקה. שלום לך.
בוקר טוב.
אנחנו נשמח ללמוד קודם כל מהי אותה תופעה, ואז נדבר באמת על המחקר החדש.
אז פרפור פרוזדורים זו הפרעת הקצב בלב השכיחה ביותר בבני אדם, כאשר מה שקורה בעצם שהפרוזדורים או העליות בלב לא מתכווצים בקצב סדיר, ובגלל זה ההתכווצות לא יעילה, וזה גורם להרבה בעיות. זו תופעה שכיחה מאוד, בחלק מהמקרים אנחנו יודעים את הסיבה, בחלק לא, ואותו דבר לגבי טיפול, בעוד שלחלק ניכר יש טיפול יעיל, יש חלק לא קטן של החולים של בתופעה השכיחה הזאת שהטיפולים לא יעילים אצלהם ויש צורך בפיתוח תרופות חדשות. בעצם הסיפור התחיל בשני רופאים, דוקטור ססון מנחם ופרופסור עמוס קאץ, קרדיולוג, שיתרו משפחה שבה יש ריבוי מקרים של פרפור פרוזדורים, כאשר זה הופיע אצלהם בגיל צעיר יחסית, 40-45, בעוד שבדרך כלל זה הופיע בגיל 60. ומה שעוד היה אופייני כאן, שזה הופיע אצל כל החולים בלילה ובמנוחה.
מעניין, אז מה קורה בלילה שעשוי לעודד את זה או לגרום לזה או לאפשר? אז
יש מחקרים רבים שמנסים להבין את ההערות של פרפור פרוזדורים בלילה, ויש מעל 1,000 מאמרים בעניין הזה, ובעצם עדיין לא הגיעו למסקנה. ופנו אלינו לנסות להבין מה המנגנון, ומקס טראבקין, דוקטורנט מעולה במעבדה שלי, בעבודה נמרצת, הצליח להגיע לגן שפגום באותה משפחה, וששינוי בגן הזה הוא זה שגורם לפרפור הפוזדורים במשפחה הזאת.
וואו.
והגן הזה מקודד לתעלה של יוני השלגן, כלומר, יש יונים של השלגן שעוברים דרך קרום התא, והם משנים את הזרם החשמלי, ועכשיו, איך זה אבל קשור לפרפור הפוזדורים? וכאן הוא המשיך לתאי ביצית של צפרדע, ותאי ביצית של צפרדע הם אמנם מיקרוסקופים, אבל מיחסית בגודל כזה שאפשר להכניס אלקטרודות ולבדוק בהם את המתח ואת הזרם. הוא הכניס לתאי הביצית של הצפרדע את הגן התקין של בן האדם לתעלה הזאת, ואת הגן עם השינוי שנמצאנו בחולים, והוא הראה שבגן עם השינוי, עם המוטציה, הפעילות של התא יותר גדולה, כלומר, היא מעבירה יותר יוני השלגן מהרגיל. עדיין לא היה ברור מה הקשר ללילה, מה הסיפור כאן עם הלילה. ואז הסתבר שבעוד שרוב הדברים בגוף שלנו פועלים באותה מידה ביום ובלילה, יש דברים מסוימים שהפעילות שלהם שונה ביום ובלילה. והתעלה הספציפית הזאת של יוני השלגן בעליות הלב פועלת אצל כל בני האדם יותר בלילה. אז מה שקורה בחולים האלה, היות ובגלל המוטציה הפעילות יותר גבוהה, במשך היום זה עדיין לא גורם לפרפור פרוזדורים, בלילה שיש עוד תעלייה נוספת הרגילה, מעבר לזה, זה מגיע לסף שאז מופיע פרפור פרוזדורים.
אז איך הדבר הזה, הרי אנחנו לא מסוגלים לבצע שינוי גנטי בבני אדם אחרי שהם נולדו, נכון? אפשר לשנות משהו כבר, או שזה אבוד? או שזה כן בכל זאת אפשר להפיק איזשהו טיפול על סמך מה שגיליתם?
היופי בגנטיקה המודרנית היא לא כל כך הטיפולים הגנטיים כמו זה שההבנה של הגנטיקה של מחלות מאפשרת לנו להבין את המנגנון ועל ידי זה לפתח תרופות שאינן גנטיות, אבל שהן בנויות על ההבנה שהגענו אליה.
אוקיי,
ובעצם ההנחה היא כרגע שפעילות יתר של התעלה הזאת, או עלייה בפעילות של התעלה הזאת בלילה אצל כל בני האדם, מגבירה את הסיכוי לפרפור פרוזדורים. או מילים אחרות, קיים סיכוי גבוה שגם בבני אדם שיש להם פרפור פרוזדורים בלילה מסיבה אחרת, אם אנחנו נחסום חלקית את התעלה הזאת, הסיכוי שיקרה להם פרפור פרוזדורים יקטן. ואנחנו עכשיו עובדים בכיוון הזה, פיתחנו כבר זן עכברים שהכנסנו בו את המוטציה הזהה לזאת שבבני האדם, ופיתחנו מערכת לבדוק מולקולות קטנות שיוכלו לשמש כפוטנציאל לתרופה עתידית. וטוב, זה תהליכים ארוכים ש... הסיכוי של ההצלחה שלהם הוא מאוד גבולי, אבל זה מאוד יפה בתור דוגמה לאיך הגנטיקה המודרנית, שכיום היא באמת בפריצת דרך אדירה, מאפשרת לנו הבנה של מנגנון של מחלות גם שכיחות, גם נדירות כמובן, אבל גם של מחלות שכיחות, וזה מהווה בסיס, ההבנה שנובעת מזה, מהווה בסיס לפיתוח של פתרונות וואו. חדשים.
טוב, זה באמת מרתק. גם המחקר עצמו, בבקשה.
אני רק רוצה להזכיר שותפים נוספים.
בבקשה.
פרופסור יורם עציון ופרופסור נועם זילברברג, שהיו גם שותפים לעבודה הזאת. רק עוד מילה אחת, מדברים כיום הרבה על רפואה מותאמת אישית, או personalized medicine, ובעצם המושג השתנה בתקופה האחרונה ל-precision medicine, לרפואה מדויקת. ושוב, היכולת להבין תהליך ספציפי של פרפור פרוזדורים לא באוכלוסייה בכלל, אלא באותם אחוזים שיש את זה בלילה, ועל בסיס ההבנה הזאת, המולקולרית, לבנות טיפולים ספציפיים, זה בעצם הכיוון שהרפואה בכלל הולכת אליו היום בכל התחומים. הגנטיקה היא לא, ברובה לא עוסקת בטיפולים גנטיים, אלא בהבנת מנגנונים, והבנת המנגנונים מאפשרת פריצת דרך טיפולית בכיוונים שונים, וכמובן, אני חוזר שוב שלא יהיה ספק, לא מדובר בתרופה מחר בוקר, דרך ארוכה ומלאת חתחתים שאחוזים לא גדולים מהם מצליחים בסוף, אבל ככה מתחילים וככה מבינים את התהליך וככה מתחילים לזוז לכיוונים הנכונים.
תודה לך פרופסור אלברג על השיחה הזאת, תודה רבה לך.
בבקשה.
טוב, אנחנו סיימנו את השעה השנייה שלנו, אז ראשית נודל לעורך רז חסון, עורך את המשנה אלכסנדר לויקר, המפיקים איתי סופרין ואבי שמאי, לביצוע הטכני דיג'י אלון מקלר, תודה רבה ליגל שפירה שמלווה אותנו, תודה מעומק הלב לדוקטור דוד גורביץ', חוקר תרבות, מרצה בכיר בבית ספר לתקשורת, במינהל, מחבר הספרים גנגסטר שיק והגנגסטר הפוסט מודרני, והבלש כגיבור תרבות, שווה גם להאזין להסקט שלך, גיבור תרבות יחד עם יונתן גת, נכון? אני שומע
יחד עם יונתן גת ודן הרבס.
אז מרתק. אתה רוצה שנעשה 10 שניות בסוף כמו הסיום של הסופרנוס, שיהיה בלק ונוריד את המוזיקה?
זה נשמע לי נהדר אם תשמיע משהו מהסופרנוס, איזושהי מוזיקה שם.
רגע, בוא נעשה דווקא נשמיע שקט, כמו הבלק בסוף.
יש לך שקט להשמיע?
יש שקט, הנה, די ג'י מקלר.
שאנשים ירגישו בשקט?
לא, אין לנו כבר זמן לשקט, לא נורא. לא נורא. להתראות.